Мы остановились на два пути. Путь Торы и путь страданий. Вот в той статье на русском.
Два пути развития. Путь страданий и путь кабалы.
Запись идет, да? יש הקלטה, כן? אנחנו הגענו לכאן כדי להשיג איזושהי מטרה. אז על המטרה הזאת אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן, אחרת הלימוד שלנו הוא חסר מטרה. במה מסתכמת המטרה שלנו? בהידמות לבורא, בהשגת הבורא, ולהשיג אותו, המשמעות זה להידמות אליו. אנחנו כל הזמן חושבים על המטרה הזאת, לא חשוב עד כמה היא ברורה עבורנו בפני עצמה. אנחנו חושבים רק על זה. ומה שאנחנו לא קוראים, אנחנו קוראים על איך להשיג את זה, או באיזה אופן להידמות לו, או מה זאת אומרת להידמות לו. בקיצור, אנחנו קוראים על או איך להגיע למטרה, או איך להשתוקק על המטרה. על זה מדובר בכל הקבלה. אז לא לשכוח על זה. אחרת הלימוד הוא לא נותן שום תוצאות. לא לשכוח את המטרה. אנחנו עכשיו עוסקים במאמר שנקרא השגת איחוד הבריאה. היות ולמקובל מתגלה למי שיוצא לעולם העליון שאין עוד חוץ מהכוח האחד היחיד שמנהיג את הכל וכולל את הכל בתוכו, שבתוכו קיימים אנחנו. כלומר, מה זאת אומרת אנחנו? הנשמה. מה שיצר הכוח העליון הזה. והנשמה, כאשר היא משיגה את הכוח העליון, הכוח העליון עבור הנשמה הזאת, הוא מתהווה בהשגה בהדרגה. באופן הדרגתי. ולכן ההשגות ההדרגתיות האלה של הכוח העליון נקראות עולמות, מלשון העלמה, אסתר. כלומר, ההרגשה של האסתר, הנשמה, כאשר היא משיגה את הכוח העליון הזה של הבורא, היא מרגישה יחד עם זה שהוא עדיין לא מספיק גלוי, ולכן ההשגה החלקית הזאת נקראת עולם, מידה של העלמה, אבל מידה של העלמה של מה? של היחידות, שכעיקרון מושגת היחידות. זהו התענוג היחיד, העצום ביותר שקיים, שבכלל ניתן להרגיש. בעולם שלנו נאמר ככה, שאין תענוג גדול יותר מאשר גילוי, מאשר התרת הספקות. כאשר האדם הוא בספקות, הוא מחפש, יש לו ניגודים, הוא לא במצב שהוא יכול לפתור איזה משהו, ופתאום יש פתרון. למה יש פתרון? כיוון ששני ניגודים, עד כמה שהם יהיו קיצוניים, פתאום הם הופכים להיות אחד, לאחדות. הם מגדירים האחד את השני, מתאחדים ביניהם, ומוסיפים ומתקיימים האחד בזכות השני. האיחוד הזה, כאשר הוא מתרחש בתוך הנשמה, הגילוי של האחדות, אפילו אצלנו, בעולם שלנו, זה מורגש כהתענוג הגדול ביותר. לכן נאמר שהעולם מורגש היטב אחרי מלחמה. כלומר, תחילה הרגשה של הניגוד, הגילוי של העדר האחדות, העדר השלמות של משהו שלם, הכרת הרע, כפי שהחושך צריך להיות קודם לאור. אחרת אנחנו לא משיגים שום דבר. בבורא זה לא קיים. הוא בפני עצמו כזה. ולא קיים אצלו משהו שמנוגד לתכונה שמנוגדת לתכונה שלו. כפי שאצלנו, אנחנו צריכים להשיג את הכל כשהוא הופכי לבורא, ומתוך ההופכיות הזאת אנחנו משיגים אותו. לכן בהרגשות שלנו, בהרגשות שלנו, מה שלא נעשה, מה שלא נחשוב, איך שלא נשיג, איך שלא נברר, תמיד אנחנו מבררים ביוצאינו מתוך שני ניגודים. האור והכלי, הרצון ליהנות, האיסורים והאושר מהתענוג, והכל מושג רק על ידי השתוות עם הניגוד שלו, בהשוואה לניגוד שלו. והגילוי הזה הוא אינדיבידואלי בכל אחד מאיתנו, והגילוי ההדרגתי של האחדות מכל הניגודים האפשריים, מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר, זה מהווה בפני עצמו את הדרך שלנו אל הבורא. ועכשיו כל הבעיות שאנחנו רוצים לפתור, את ההרגשות שחסר לנו משהו, באיזה מצבים אנחנו נמצאים, כל מיני חיפושים, כל זה השתוקקות לחיבור עם המצבים, לאיחוד עם המצבים המנוגדים, שאחד מנוגד לשני, וכאשר יש את האפשרות לאחד אותם, אז מורגש תענוג עצום, וההשגה של החיבור הזה של הניגודים מהווה בפני עצמו את ההשגה של אותו הכוח האחד, שהוא אחד יחיד ומיוחד או בורא. ההשגה, כפי שכבר אמרתי, היא מתרחשת בתוך האדם עצמו. ומיד תגידו, ואי אפשר אף פעם לפי ההרגשה ש... כלומר, על פי הרגשת הניגוד והספקות, כפי שזה נדמה לנו, היא ההבנה להגדיר מה יהיה הפתרון, מה תהיה ההשגה של האחדות. איך בזה אני ארגיש את עצמי ביחס לכוח האחד הזה שהופך מתוך שני ההתהוויות המנוגדות שלו לאחד, מתוך הכלי והאור. ולכן נאמר, אין חכם כבעל ניסיון. כלומר, רק אותו האדם שעובר את כל השלבים המקדימים של גילוי האחדות, שצובר את זה בתוך חווה את זה, וזה הופך להיות שלו פרטי, הניסיון הפרטי שלו, הוא בהדרגה מגלה את האושר של ההרגשות האלה, את הכוח הזה של גדלות הבורא. ההשגה הזה, אפשר לתאר את זה כמשולש הפוך, שעומד עם השפיץ כלפי מטה, כך נעשה את ההשגה של הבורא. כלומר, האדם הוא בהדרגה מתוך שני ניגודים, שכל הזמן הולכים ונפרדים יותר ויותר ביניהם, ועד לניגוד הגדול ביותר, משיג את האיחוד ביניהם, בין שני הכוחות האלה. לכן, הגילוי של האחדות הוא נעשה על בין ההפכים האלה, בין המצבים ההופכים של הבורא. לכן גם אצלנו, כמה שהאדם יותר מתקדם, ככה אנחנו מרגישים נוצר יותר ויותר חוסר הבנה, ניגוד, אי התאמם, בלתי אפשרי של מה שיכול להיות, בלתי אפשרות של מה שיכול להיות שיש הנהגה אחת, שזה הבורא. יותר מזה, כמו שאומר בעל רבי שמעון, שמעון מן השוק, כאשר הוא היה צריך להשיג את ההרגשה הנעלה ביותר של הכוח האחד הזה, אשר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כל המתקדם גבוה יותר, הרצונות הרעים שלו כביכול, הבלתי מנוגדים. למה? כי הניגוד הזה, שני הקווים האלה של הניגוד ביניהם, הוא גבוה יותר. וכאן אפשר לעשות שום דבר. רק הניסיון הקודם, מה שנקרא, יש תורה ויש מצווה. הדרך של התורה זה ההצטברות של הניסיון הקודם שעוזר בכל מצב, והמצווה זה המצב עצמו, כאשר מתחברים ביניהם הניגודים. אז כאשר הניגודים האלה לא מתחברים ביניהם, ואדם עדיין נמצא באיזושהי מדרגה של ההתחלה של המדרגה, והניגודים האלה עדיין הם רוכשים בו, בוחשים, והוא לא יכול לחבר את זה בתוכו, והוא לא יכול לתאר לעצמו איך האחדות של הבורא יכולה להיות דווקא בכזה מצב נורא בלתי ברור, שנדמה לו שהכוח על פני האדמה קיימים כל מיני כוחות רעים שמתנגדים להנהגה האחת, האחידה, היחידה. וכאשר הוא נמצא במצבים כאלה, יכולים לעזור לו רק שני פרמטרים. זה הניסיון הקודם שלו, שנקרא תורה. ומה שהוא יצר סביבו, את אותה חברה, כיוון שעכשיו בספק הזה אין לו מצווה. מצווה זה כאשר נעשה הייחוד הזה, והאתרה, הוא מבין שזה הבורא עשה איתו ככה. כאשר אין לו את המצב הזה, הוא בספקות, אז רק הסביבה שהוא הכין מבעוד מועד עבורו, כאשר היה במצבים הטובים, והניסיון שלו בכל זאת, שעל בסיסו הוא יכול לקבל ולהבין שאפשרי גם דבר כזה. למרות שאף פעם לא היו בעיות כאלה כמו עכשיו, אבל בפעם הקודמת היו גם בעיות, וגם כן הן נפטרו באופן כזה, שדווקא על היסוד של הבעיות הקודמות נוצר הפתרון, והפתרון הזה דווקא מתוך הבלבול הזה הוא עשה את הייחוד. לכן נאמר שבאופן כללי אין חכם כבעל ניסיון. ביוצאנו מתוך כל זה, אנחנו צריכים להבין שהדרך שלנו היא באופן כללי בכלל לא מורכבת. היא מורכבת מפעולות גומלין מאוד פשוטות בין האור לכלי. כאשר מתגלה הכלי, כלומר הכרת הרע, הניגוד אל האור, אנחנו מרגישים את זה כחוסר הבנה, חוסר רצון, התרחקות, פרישות, הימצאות בתוך הרצונות העצמיים שלי, כל מה שמנוגד לאחדות, לאיחוד, לדבקות שלפעמים אנחנו מרגישים בעצמנו, למרות שלפעמים לא באופן ברור, אלא עדיין בצורה של התפעלות כזאת, בצורה של פתרון הבעיה. אז השלב הראשון זה בהכרה של בכל מעבר, כל מדרגה, זה ההכרה של הניגוד בין האור לבין הכלי. והשלב השני זה כאשר הכלי מייצר איזושהי יגיעה, פעולה, כנגד הידיעות שלו באותו הרגע, כנגד ההרגשות שלו באותו הרגע. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אנחנו על ידי היגיעה מצרפים את שני הניגודים האלה בתוכנו, את התובנות של האור והכלי, ואומרים לא, הם אחד, עכשיו לוחץ עליי כל העולם, הוא עושה לי איזה משהו, זה לא טוב, כל הנסיבות האלה, לא, כל הנסיבות האלה, כל זה זה הבורא, שבאופן כזה, כאשר הוא מתחבא באובייקטים אחרים סביבי, מבלבל אותי. מבלבל במה? כל פעם מבלבל באחדות, שאין אחדות, שיש כוחות רבים שונים, מקורות, סיבות שפועלים עליי, שבהם אני תלוי, ולאחד את כל זה יחד בכוח, בתוך עצמי, כנגד תובנות הברורות שלי, כנגד של מה שמתרחש לנגד עיניי, זוהי המשימה בכל שלב. ויותר מזה אין לנו שום דבר, רק שני המצבים האלה: היעדר האיחוד בנו, חוסר ההבנה של איך זה יכול להיות. כנגד המאמץ הזה, אנחנו רואים שממילא אנחנו לא במצב לזה, הבורא יבלבל אותנו. הוא כל הזמן יבלבל אותנו שזה לא הוא, שאנחנו ננסה. משהו עוזר, שוב זה לא עוזר. הוא מאפשר לנו ככה באופן חלקי לגעת ב האחדות הזאת כן שוב נעלם, כן שוב נעלם, למה? כדי שבסופו של דבר אנחנו נבין שכדי לעבור לקשר אמיתי ולגלות את האחדות שלו בצורה הנצחית והשלמה שלו, אנחנו בעצמנו לא יכולים. ההגיעה שלנו יוצרת בנו רק את התפילה, הרצון שסוף סוף הוא ייתן לנו את המצב הזה. וכאשר אנחנו מתחילים בהשיגנו את האחדות הזאת, לראות שאנחנו בעצמנו לא יכולים להשיג אותו, אז את השורש של כל הבעיה הזאת, שזה הבורא, שהוא שנותן לנו את כל זה, שעושה את זה בכוונה כדי שנפנה אליו, כדי שבבקשה שלנו אנחנו נתקלה לתוכו ונגלה את האחדות הזאת בו, כאשר בעצמנו נכללים לתוכו, כדי שזה לא יהיה כמולי, טוב, רע, הכל קורה כמולי ובא מהבורא. לא. כדי שאני באופן כזה ייכנס פנימה אל התוך ויגלה את האחדות הזאת על עצמי בתוך הבורא. בשביל זה קיים הפתרון של בעיית האיחוד. זה כזה מצב שאנחנו לא מסוגלים לאחד את הניגודים, את המצבים המנוגדים שלנו יחד, שכדי להשיג את המצב של האחדות מוכרח לבקש את זה מהבורא. כאשר אני מבקש את זה ממנו, אז את האחדות הזאת אנחנו מגדירים בעצמנו, אנחנו נכללים בפנים ואומרים שרק בו זה תלוי. לאחר מכן, מתוך ההרגשות האלה, מתחילים להרגיש שהכל בי מוגדר על ידו, כלומר לא בנסיבות החיצוניות, אלא בתוכי נמצא הוא, והמחשבות שלי וההרגשות שלי גם הוא מגדיר, ובאופן כזה אני בהדרגה כולל את עצמי לתוכו, ואז האחדות האמיתית מוגדרת בצורה כזאת שהאדם בעצמו נמצא בתוכו בלי שום הבדל מהבורא, עד כדי כך שנעלם, נאבד אני, לא מתבטל. זה לא אומר שהאדם הופך להיות לאפס, הוא מתבטל, אלא הוא הופך לשווה לבורא, הוא הופך להיות בעצמו הייחוד הזה. לכן נאמר שישראל קודשא ברייתא, קודשא בריחו, ישראל אורייתא וקודשא בריחו חדו. כלומר, כל הפעולות שאותם עושה האדם וקודשא בריחו, הכוח העליון, זה הבורא, השורש עצמו, זה אחד. זה מושג באופן כזה, כאשר אין שום הבדל, כאשר ההתחלה של המחשבה והסוף באדם ובבורא, זה הכל יחד, נקשר ומגיע לנקודה אחת, לנקודה שממנה מגיע האור מהבורא, שבו קיים העובר של הכלי העתידי, שממנו מתהווה ממעלה למטה כל הבריאה, והאדם בהגיעה של עצמו ממטה למעלה הולך אל הנקודה של ההיווצרות שלו. אז להשיג את האיחוד הזה קיימות שתי דרכים, דרך איסורים ודרך תורה, מה שנקרא. אם אנחנו ניקח את כל המאמרים של הקבלה, מה שלא יהיה, רק בזה זה עוסק. כלומר, זה, המדע הזה הוא לא מדבר על שום דבר אחר, על מה צריך לעשות האדם, איזה פעולות בתוכו, סביבו, כדי להתחיל להשיג את איחוד הבורא. להשיג את הבורא או את איחוד הבורא זה אותו הדבר. למה? איך מושג הבורא? הוא מושג על ידי ההופכיות שלנו לעצמנו, או במידה של האיחוד בינינו לבינו, במידת ההידמות. ואנחנו יכולים לראות, שקחו את ספר שמעתי, איפה שבעל הסולם נתן לנו את כל התיאוריה של העבודה הרוחנית, של ההשגה. ותראו עד כמה שמה לא מבורר שום נושא אחר חוץ מזה. בעל הסולם הוא מדמה את התהליך של השגת האיחוד על הדוגמה של מצב כזה, כמו הגילוי, הגילוי, מה שמתרחש בגופים חיים ביחס במידה של המטרה הסופית שלהם. נאמר ככה, עגל בן יומו, הוא כבר מבין את הכל, הוא יודע מה לעשות, מרגיש מה טוב יותר, רע יותר, יש לו את כל האינסטינקטים, כל הטבע עובד בו, אין לו ניגודים כאלה בדרגות של ההתפתחות שלו, כמו לאדם שבו נולד דרך, אין בו שום דבר בעל תבונה, הוא לא מבין שום דבר, אין בו שום אינסטינקטים, הטבע לא דואג לשום דבר, להפך, כדי שהגילוי בו של המצבים ההופכיים והמצב הסופי שלו יהיה ככה במידה המתהווה ביותר. אז אני מתחיל לקרוא חלק מתוך מאמר השגת ייחוד הבריאה, את החלק שנקרא שתי דרכי ההתפתחות, דרך ייסורים ודרך תורה. יוצא מהדוגמה הנעל של הכוח המשגיח העליון, יש תכונה של טוב מוחלט, והוא משגיח עלינו מטרתית מתוך מידת טובו השלמה בהחלט, בלי שום עירוב של רע. פירוש, הדבר הוא שתכליתיות השגחתו מחייבת אותנו לעבור על פי סדר מצבים שונים הקשורים זה לזה בחוק של סיבה ומסובב, עד שנגיע למצב שבו נוכל לקבל את הטוב הרצוי, ובכך נגיע למטרת הבריאתנו, כמו פרי נהדר בגמר שלתו. התוצאה הזאת מובטחת לכולנו, בהחלט, לחלוטין לכולנו. כלומר, כעיקרון, מחשבת הבריאה היא פשוטה. הבורא רצה ליצור את הנברא, שישיג, שיהפוך להיות שלם כמוהו. הנברא משמעו משהו שנמצא מחוץ לבורא. משהו שנמצא מחוץ לבורא זה נקרא שנמצא שלא באחדות. כלומר, כולנו נוצרנו באופן כזה שאנחנו מרגישים את היעדר של האחדות. זהו הטבע הראשוני שלנו, החושך, הכלי, הרצון, החיסרון. אז החיסרון של מה? כתוצאה החיסרון של האחדות, הדבקות של כל הניגודים והתמיכה ההדדית שלהם האחד בשני, איך שהם מוסיפים האחד לשני. באופן כזה נוצרנו בהיעדר האחדות, וכל המשימה שלנו היא בזה שנגלה אותו. את המשימה הזו מחויבים לפתור לחלוטין כולם, כל הנשמות הפרטיות, וכולם יחד, רוצים או לא רוצים. אז במה מסתכמת המשימה שלנו? להשתוקק בעצמנו לגילוי תחילה בכל שלב, בכל מדרגה של חוסר האחדות. במה זה מסתכם? אני בורא המרחק בינינו, כלומר העדר של הדבקות, העדר של האחדות בינינו. על זה בעל הסולם כותב באגרות שלו בדף סמך א', שבכל אחד מהמצבים האדם צריך לכוון את עצמו להשתוקק עם האמצעי שבעזרתו רוצה להשיג את הבורא, ואת הבורא להרגיש כאיחוד. בדף עין, באגרות שלו, הוא כותב על זה של איך צריך להשתוקק, עד כמה צריך להשתוקק אל הבורא, איך, כפי שהאוהב משתוקק אל האהובה שלו כדי להתאחד עמה. לכן האיחוד הרוחני נקרא, הוא מתואר כמשהו מיני, הוא מדומה למצב כזה בעולם שלנו. כלומר, בכל התיאורים האפשריים אנחנו מדמים את התהליך של ההידמות לבורא, את האיחוד איתו, כאשר קיימים כשלחלוטין לא קיימים שום הבדלים בזה שהם תומכים האחד בשני. ללא נברא אין בורא, וללא בורא אין נברא. אז המחשבה של הכוח העליון זה שכל נשמה בניסיון חיים שלה על פני הארץ הזאת תגלה בעומדה בשני רגליים בעולם הזה באופן ממשי את כל הניגודים, את כל הסתירות שנוצרות באדם, תגלה את הכל בכל אחד מהמצבים, את האיחוד, מה שיוצא מהמקור האחד, מהמטרה האחת שפועל עליו. תכלית הכוח המשגיח העליון היא להביא אותנו להשתוות עם התכונות שלו, עם הטוב המוחלט. כלומר, להשפעה הגמורה. במצב כזה, אני מדמה לכוח העליון, בינינו לא נוצרים יותר שום ניגודים. אנחנו מתאחדים יחד. באופן כזה אני פותר את הבעיה, את המשימה, את הבעיה. באופן כזה הופך להיות נהיר עבורי הבורא. אני מתאחד איתו, אני מבין אותו, והסתירה נעלמת. רק במידה של השתוות הצורה. כלומר, השתוות הצורה זהו אמצעי כדי להתאחד. לאיחוד. לכן, העבודה עם המסך על הרצון האגואיסטי נקרא זיווג דעקה, בזה שהוא מכה את עצמו כנגד הרצון האגואיסטי שלו, ברצון שלו להתאחד עם הבורא. אני מתאחד איתו, והאיחוד הזה מתרחש במצב ההופכי. למה הופכי? כיוון שמלכתחילה האור והכלי הם מנוגדים, והפעולה שלי מסתכמת בזה שכנגד, למרות הכלי, להפוך אותו לדומה לאור. מצב כזה נקרא זיווג, כביכול הכניסה של האחד בתוך השני, דבקות. ובמטרה זאת מוכתבות כל פעולותיו עלינו, על מנת להביא אותנו אל המטרה. זה מה שאנחנו צריכים לגלות בעצם, שכל פעולה של הבורא, איזה שלא תהיה, איך שלא יראה לנו נוראי, מזיק ביחס למה שאנחנו מתארים לעצמנו, זה בעצם רצוי, הכרחי מצד הבורא ביחס אלינו, כיוון שזה מוגדר על ידי אותן המדרגות של ההתפתחות שאנחנו צריכים לעבור. ובלתי אפשרי לדלג איזושהי מדרגה, אלא רק אם אנחנו בהדרגה עוברים את כל המדרגות האלה אחת אחרי השנייה, אנחנו משיגים את המטרה. ועל ידי המטרה הזאת מכתבות, אוקיי, יש לנו מוכנות עבורנו שתי דרכות התפתחות. הראשונה זה דרך האיסורים. אל תחשבו שבכלל יש שתי דרכים. אין שתי דרכים. אם האדם צריך לגלות את ייחוד הבורא, וייחוד הבורא הזה צריך לפתור את הבעיות האלה, צריך לפתור הוא בכל מצב, איפה שהוא לא יהיה, באיזשהו נסיבות שלא יהיה. כן, הנה, נוצרת אצלי בעיה. אני נמצא בעולם, סביבי יש הרבה כוחות שונים, דעות, ואני צריך דרך כל הפעולות האלה שעליי להגדיר, להבחין, שבפנים נמצא הבורא, שעבורי יוצר כזאת תמונה. את כל התמונה הזאת, את כל המצבים האפשריים, הפעולות, איך שאני חושב על זה, ספקות, בכל רגע זה משתנה בי. אני צריך להביא את זה למקור אחד, שעומד מאחורי כל התמונה הזאת. אם אני עושה את זה בעצמי, באופן עצמאי, כלומר עם ההשתתפות של הקבוצה, אז אני פותר את הבעיה הזאת, אני מסוגל לפתור אותה. אני כתוצאה מברר שאני לא מסוגל לפתור אותה, פונה אל הבורא, אבל יחד עם הבורא אני פותר אותה. בזה שאני פונה לבורא אני מכריח אותו לעזור לי. אני ממילא פותר את זה יחד עם הבורא. ועם הבורא, ועם האדם, שוכח על זה שקיים בורא, כלומר נופל מהמדרגה של החיפוש, האחדות, של פתרון הבעיה הזאת שעומד בפניו הבורא, למדרגה נמוכה יותר, כאשר הוא מתנתק מזה שבכלל קיים בורא. זה שהבורא מצייר בפניו את תמונת העולם הזה, אלא נופל למצב נמוך יותר, נקרא מצב של אסתר. הסתר של מה? אחדות הבורא, המקור שממנו הכל נובע. אם האדם נופל, אז נוצר מיד בינו לבין הבורא הקשר שנקרא דרך של איסורים. זה לא דרך, אבל זה הפעולות היוצאות שעכשיו הוא ירגיש על עצמו כחדות, כבלתי נעימות, כמכוונות אותו שוב לאותה הנקודה שהוא צריך לחפש שוב את הפתרון של האיחוד. כלומר, אם אנחנו יורדים נמוך יותר במדרגה מאשר פתרון האיחוד, איכן נמצא כאן הבורא, איך אני יכול לאחד את עצמי איתו בהתאם לתמונת העולם, להתאחד יחד עם הבורא, אני והעולם, שכביכול אני מתאר לעצמי שבינינו. כאשר אני נופל נמוך יותר ומרגיש רק אני והעולם ללא הבורא, אז נוצר מה שנקרא דרך האיסורים. כלומר, דרך האיסורים מהווה את סדר ההתפתחות העצמית של הבריאה, שכיוצא מהטבע שלה מוכרחה להיצמד לסדר הזה ולעבור ממצב אחד לשני, הקשור למצב הקודם בקשר של סיבה ותוצאה. ככה אנחנו, בצורה הזאת אנחנו לאט לאט מתפתחים עד להכרה בנחיצות של בחירת הטוב, שלילת הרע והשגה. כלומר, אנחנו מלא מגיעים למסקנה אחרי בכל זאת הרבה מאוד מכות, שלילת הרע והשגת קשר מטרתי הרצוי מצד הכוח המשגיח. אמנם הדרך הזאת נמשכת לאורך זמן ומלאה בייסורים וכאב. כלומר, למה בכלל מכריח אותנו הבורא? אם אנחנו נופלים, אנחנו נופלים רק בתוך עצמנו, רק ביחס להרגשות שלנו. אנחנו למעשה לא נופלים לשום מקום. פשוט מהתמונה הזאת, אם נשלל הבורא, מיד התמונה הזאת מתחילה להיות מורגשת בנו כייסורים.
כשאנחנו מתעלים מעט לדרגה של הכרה של או, אני נזכרתי, קיים בורא, קיימת תמונה של המציאות שהוא זה שמרכיב לי אותה, ולא עולם כמו שהוא עכשיו, ואני רק כדי למצוא את הקשר איתו, אז אני בעצם מוצא את התמונה הזאת. האדם לא סתם עולם, הוא הסתר, עולם המילה העלמה. כלומר, איזשהו מסך בינינו, איזשהו וילון בינינו, ובמקום הבורא אני רואה כל מיני כוחות, אני רואה את עצמי עם כל המחשבות שלי וכל הרצונות שלי, כביכול שולט בהם, וכביכול שיש לי רצון, כרעון של חופש בחירה, ואם האדם מתחיל לדמיין את זה, אז הוא מתנער. הוא מה שנקרא יוצא מהגלות. מה זה גלות? גלות זה היעדר הרגשת הבורא בעולם שלו. נפילה מדרגה שבה אתה לא מרגיש אותו. וכשאתה מרגיש אותו, אבל לא יכול עדיין לשלב אותך ואותו, אז זה לא גלות, זה כבר יציאה, יציאה כמו ממצרים, אבל עדיין יש איזשהו מעבר במדבר. אתה מחפש את המורה, אתה לא מוצא דרכים להתחבר איתו, יש כל מיני קשיים, אנשים נופלים, נלחמים אחד בשני, מה שמתואר בעצם בתורה, כביכול בסיפור הזה, בחיפוש הזה, עד שהאדם מוצא לפי איזו נוסחה איך הוא יכול להתאחד עם הבורא בתכונות הבינה. מזכה 40 שנה של נדודים במדבר, זה נקרא השגת תכונות הבינה. בינה זה 40, דרגת בינה, מם זה עוד מם סגורה, שהיא בדומה לאפס, כי האדם שנכנס לשם הוא כביכול מכל הצדדים סוגר, שומר על עצמו מהכוחות שבעצם שוללים את ייחודיות הבורא. כלומר, דרך הייסורים זה נפילה מדרגת הרגשת הבורא למטה, לדרגה שבה האדם לא מרגיש את הבורא, הוא מתחיל להרגיש, הוא מרגיש רק את העולם שלנו בכל המצבים והרבדים הקשים. קשים, הכוונה שהוא לא מרגיש את איזושהי מטרה שלשמה הוא חי בעולם הזה, וכך הלאה. ואז בדרך טבעית פועלים עליו אותם החוקים. הבורא לא משנה את היחס שלו כלפי אותו אדם, פשוט האדם בעצמו מתחיל במידת ההסתר של הבורא מהשדה שלו, הוא מתחיל להרגיש את העולם הזה בצורה שונה, כחסר תכלית, כמלא יסורים, ואפסי. וזה בעצם לאן שעכשיו דוחף אותנו האגואיזם שלנו, תהליך ההתפתחות שלנו. ולכן אנחנו להיום מרגישים ככה את כל העולם, וכל האנושות מתחילה עכשיו להרגיש בצורה כזאת את העולם. והדרך השנייה, הדרך השנייה היא דרך הקבלה. הדרך הזאת היא קלה ונעימה, ובידי לעשות אותנו ראויים לייעוד שלנו, תוך זמן קצר וללא ייסורים. דרך הקבלה זה כשאני מחפש במודע, בעזרת קבוצה, בעזרת ספרים, בעזרת עבודה על עצמי. הדרך היא לא פשוטה. כתוב כביכול כאילו זה דרך קלה ונעימה. היא קלה ונעימה כי ביחס לדרך היסורים, הדרך הזאת לא לוקחת אלפי שנים, ואפשר לקצר אותה, לתהליך זמן של... אפילו פרק זמן של חיים של אדם אחד, אבל היא נעימה. למה היא נעימה? כי אם אדם נמצא בזה ומחפש, למרות שהוא סובל, הוא משקיע מאמצים, הוא משקיע את המאמצים האלה בהרגשת המטרה, ואז המאמצים האלה הם גם כמאמצים כיסורי אהבה. אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאדם מרגיש איזשהו שהוא חייב לעשות עבור מישהו אהוב איזשהו מעשה מסוים, איזושהי הגיעה. אפילו היסורים האלה שהוא צריך להרגיש כדי להתחבר איתו נותנים לו יותר תענוג, כדי להרגיש את המתיקות שבחיבור. מכל מקום, המטרה הסופית שלנו קבועה מראש, הכרחית, ואין לנו שום אפשרות להשתמט ממנה, משום שהכוח העליון משגיח עלינו בנוקשות בשני אופנים. כלומר, תמיד אנחנו חושבים על המטרה, כי אם אנחנו לא חושבים, אז בעצם הקבוצה שיצרנו היא בזאת, היא זאת שעוזרת לנו, היא בונה אותנו ודוחפת אותנו לעבר המטרה הזאת. משום שהכוח העליון משגיח עלינו בנוקשות בשני אופנים, בדרך היסורים ובדרך התורה. כלומר, אנחנו תמיד מנסים במידת האפשר, בצורה מודעת ככל האפשר, להתקדם לעבר החיפוש של הקשר עם הבורא. במציאות שסביבנו אנחנו רואים שהשגחה עלינו מתבצעת בשתי דרכים בו זמנית. אנחנו לא יכולים, רק באידיאל, מבחינה המושלם, מבחינה אידיאלית אפשר ללכת רק בדרך הקבלה, דרך התורה, דרך האור. אבל למעשה, כשאנחנו משיגים כל פעם דרגה חדשה של האגואיזם, כשאנחנו יורדים יותר ויותר בתוך האגואיזם עמוק יותר, או להפך, כשהמשולש ההופכי הזה, כמו שאמרנו, כשאנחנו מזיזים אותו קצת ומרגישים יותר את הניגודים האלה בין מה שנראה לנו כעולם הסובב והבורא, אז אנחנו פתאום נראה שאנחנו לא במצב בכלל אפילו לחשוב או לדמיין שגם זה מגיע מהבורא וגם זה מגיע מהבורא. זה דבר שלא יכול לקרות. האדם פשוט מאבד את עצמו, מתחיל לחפש פתרונות משלו. ולכן ההשגחה עלינו למעשה בצורה פרקטית מתבצעת בשתי דרכים, דרך הייסורים ודרך הקבלה. מהות חוכמת הקבלה היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. מטרת כל פעולות האדם מהשתוקקותו להשגת העולם העליון, העולם העליון, הכוונה, אנחנו לא משתוקקים להשיג את העולם העליון. זה בכלל מינוח לא נכון. אנחנו לא צריכים את העולם העליון. מה זה העולם העליון? אם אנחנו נתרגם את זה בצורה נכונה, העולם העליון זה הסתר עוד יותר גדול. מאחר וכל עולם הוא כביכול הסתר עוד יותר גדול, אז מה יותר עליון? כמה שיותר עליון, ככה הסתר גדול יותר. אז זה פה שום דבר טוב. מה טוב בהסתר נוסף? אז השגת העולם העליון זה להפך, גילוי ייחודיותו של הבורא על פני ניגודים גדולים עוד יותר, על פני חוסר התאמות שאנחנו מרגישים בעצמנו. אנחנו לא משיגים את העולם העליון, איזשהו שם, אני יודע, איזשהו קביעה מסוימת, או של משהו שקיים, כל מיני שם דמונים, מלאכים. להפך, אנחנו משיגים את הכוח היחיד, וביחד עם הכוח היחיד הזה, כשאנחנו משיגים את הכוח היחיד, אנחנו משיגים גם את שאר הכוחות שכביכול נראים לנו כי מתקיימים בפני עצמם. והייחוד של כל הכוחות האלה ביחד נותן לנו את הגילוי של הבורא. כלומר, כל מה שאדם משיג חוץ מהעולם שלנו, כל האובייקטים האלה שאנחנו רואים עכשיו וצופים בהם, הוא משיג את זה, הוא משיג למעשה רק את הכוח האחד והיחיד שעומד מאחורי כל האובייקטים האלה. מאחורי מה שאנחנו רואים עכשיו. את הכוח היחיד ששולט בכל זה. עד כמה בצורה ברורה, כמה שהוא משיג את זה בצורה יותר ברורה, את הכוח הזה ששולט בהכל, זה מה שנקרא גילוי העולם העליון. שום דבר אחר לא מתגלה. מה שמתגלה זה רק מידת ייחוד השליטה, ייחוד השולט בכל. בכל הכוונה בנו. כשאנחנו מדברים על זה שעולם העליון שם קיים ויש המון אובייקטים והמון המון המון דברים, הכוונה היא לא להמון כביכול שלא קיים בנו, מחוץ אלינו, אלא המון כוחות ששולטים בנו ושאנחנו בונים ומרכיבים ביחד לתוך כוח אחד שלא אנחנו קוראים הבורא ולא יותר מזה. ואנחנו, כשאנחנו לומדים איתכם את תלמוד עשר הספירות, אנחנו מתפלים על מה מדובר שם בעצם. מה שמדובר בתלמוד עשר הספירות, מדובר על נשמה שנמצאת תחת השפעת כוחות עליונים, שני כוחות נפרדים, שני כוחות מנוגדים ששולטים בה. כוח אחד, כוח שני. למה הופכים? למה כוחות הופכים? כוח אחד מצד האור וכוח אחד מצד הכלי. או ש... או חסדים וחוכמה, רחמים, דין. ולא יותר מזה. וזה מתגלה בזיווג דקה. הכוחות האלה מתגלים בזיווג דקה, בתוך החומר שלנו. כי אחרת, כי לא קיים שום דבר חוץ מזה. ולכן אני רוצה להגיד ש... השגת העולמות העליונים זה השגת הכוח היחיד השולט רק במידות, בדרגות שונות שלה, ברבדים שונים. מה הכוונה? במידת הניגודים, ההתהוויות של הניגודים השונים. כמה שהעולם הוא עליון יותר, ככה הניגוד גדול יותר בין מה שנראה לנו לבין הרגע שבו כל הניגוד הזה נפטר. כלומר, ההחלטה, הדבר היחיד שלנו להשיג זה ייחודיות הבורא. אז כל ההבדל בין הנבראים לבין... כל ההבדל בין הנבראים הוא רק במידת הכרת הרע שלהם. כלומר, ככל שבריאה מפותחת יותר, היא מודעת במידה גדולה יותר לרע שבה. כלומר, את המרחק שלה, את ההבדל שלה מהבורא, וזה נקרא רע. זה הפרמטר היחיד שעל פי אפשר למדוד את עצמנו ביחס לבורא. ולכן היא מזהה את זה. כלומר, אם מתגלה בנו רע כזה גדול, ולכן היא מזהה את זה ודוחה את הרע במידה רבה עוד יותר. ואנחנו דוחים את הרע הזה בשיעור גדול יותר, בבריאה לא מפותחת. מרגישה שיעור פחות של הרע שבה, ולכן דוחה מעצמה רק שיעור קטן של הרע, כך שמשאירה אותו בתוכה, כי לא מרגישה אותו כלל כרע לעצמה. נניח אם עכשיו אני הייתי יודע שלהיפטר מהמוות, מאיזושהי מחלה נוראית, מאיזשהו עונש נורא, לשם זה הייתי צריך לקום ולהגיע לשיעור הבוקר, אז כמובן שהייתי קם לשיעור הבוקר ומגיע. אם אין בי את ההרגשה הזאת, התחושה, אם הקבוצה שלי, אם ההרגל שלי, אם התקנון הפנימי שלי לא אומר לי שאני צריך לעשות את זה, אז אני לא אקום. הכל נקבע לידי הכרחיות, לידי נחיצות, או להפך. אם זה לא בייסורים ברורים, אז זה באיזשהו רצון להשיג תענוג. אם הייתי יודע שנגיד עכשיו שאני אגיע לשיעור בוקר אני אקבל מיליון דולר, לכל אחד הסכום שלו, כן? לא משנה כמה מיליונים. אז גם לא הייתה לי שום בעיה, לא הייתה לי שום קושי לקום לשיעור ולרוץ לשיעור הבוקר. כי הייתי יודע שאני אקבל ממני יותר, אני ארוויח מהשיעור בוקר יותר מהשינה שלי. הכל תלוי בחשיבות. עד כמה חשיבות גילוי הבורא, מטרת הבריאה, אותו מקום שבו אני קיים, אותו הדבר שבו אני קיים, חשוב יותר מהתענוג שאני יכול לצייר היום לעצמי מחוץ לקשר עם הבורא. שאני לא קשור אליו. ובזה, בזה בעצם נכללת כל הבעיה של הכרת הרע. הרע הזה מורגש כהיעדר הדבקות עם הבורא, רק באותו קבלת תענוג היחסית שקיימת בנו, האישית. ולכן גם נאמר שיסוד כל הרע הוא אהבה עצמית, שמכונה אגואיזם. התכונה הזאת היא הופכית לכוח העליון, שתכונתו היחידה היא רצון להשפיע. אז מה בעצם כלול בהשגת יחידיותו? השגת הייחוד של הבורא זה או רכישת תכונות דהשפעה, הדבקות עם התכונה הזאת, ההשתוות עם התכונה, וזה מה שנקרא השגת הבורא, מה שנקרא התעלות לעולם העליון, וזה מה שנקרא כניסה לעולם העליון. אלה שמדמיינים את העולם העליון לא כהשגת תכונה אלטרואיסטית גדולה יותר, תכונת השפעה גדולה יותר, כשבעיית ייחודיותו של הבורא והקשר בין הבורא לנברא עם כל הקשיים העלולים לעלות ועם כל ההשלכות שעולות, אז הוא פשוט לא מבין בצורה נכונה מה זה עולם עליון. עולם עליון זה המצב שלנו בדרגה אלטרואיסטית יותר. מי שלא רוצה להשיג את זה, מי שלא משתוקק לזה, אם לפי הפעולות שלו בעולם הזה, לפי מעשיו בעולם הזה, אנחנו רואים שזה בכלל לא כך, כלומר שלהפך, הוא הופך, מנסה לקבל מכולם הכל, מנסה להשליג את כולם תחתיו, לא מתקדם בספיגת, בלימוד כל מה שהמקובלים ממליצים לנו ללמוד, אז כמובן שזה לא אדם שמתקדם לכיוון הייחוד עם הבורא. אי אפשר להתקרב לבורא ובו זמנית להתנהג בצורה הופכית, כלומר להשליט על אנשים אחרים תחתיו, להכתיב להתפתחות הרוחנית של האנשים האלה, בכלל להשתוקק שכל העולם ייכנס תחתיך וכך הלאה, כלומר אין אונס ברוחניות. זה בעצם העיקרון הראשי שעל פי וצריך ללמוד הרוחניות ולהתייחס כלפינו וכלפי החברים. או תכונת ההשפעה, שהיא גם מופחית לאונס. כלומר, גילוי ייחודיותו, השגת הבורא, תכונת ההשפעה, הייחוד הייחוד של כל התכונות האלה נגד מה שאני חושב, לאחד מלא. למה זה בעצם אותו אחד מלא? למה זה אותו דבר? למה אני לא יכול פשוט לקשר את כל התופעות בעולם ואת היעדר ההשפעה? זה נראה לי אותו דבר, כי מסביבי אני רואה עולם שלם, הבורא כביכול אני לא רואה אותו. לא, אם תשפיע הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. למה זה ככה? מאחר ואני קורא את תמונת המציאות בהתאם לכלי האגואיסטי שלי, על פני המצע האגואיסטי שלי אני מצייר את תמונת העולם, את היעדר הבורא בתמונת העולם הזאת, בכך שהעולם הזה נשלט על ידי כוחות שונים, כביכול ממשלות או כל מיני מריונטות אחרות. כל זה מצטייר כלפיי כי אני נמצא בכזאת תכונה אגואיסטית שנבדלת מהבורא, שרחוקה מהבורא, ולכן אני בהתאם לתכונות שלי ככה תופס את הסובב אותי, כמו שאומרים כל הפוסל מאומו פוסל. כלומר, טוב, הרב מתרגם את זה לרוסית, כל הפוסל מאומו פוסל. כלומר, כל מה שפוסל הוא פוסל מחוסר התיקון של עצמו, ולכן מרגע שאני משנה את התכונות האגואיסטיות שלי לתכונות אלטרואיסטיות, אני ישר מתחיל להידמות לבורא, והבורא נכנס לעולם, הוא מתחיל להתהוות, להופיע מאחוריו, הוא מתחיל להציג את עצמו מבעד לכל מה שסובב אותי ומכל מה שנמצא בי, כי אני מתחיל להשתמש בתכונות אלטרואיסטיות, ואז אני דרך מה שיוצא שאני דרך העולם הסובב הזה נדבק בבורא. אז המצב החשוב ביותר שאנחנו עוברים כאן, המצב הראשוני, הוא נקרא מצב הכרת הרע. כלומר, ההכרה שתודות לאגואיזם שלי, תודות לניגוד הפנימי שלי לבורא, כלומר, הפעולה הנבדלת שלי מהבורא, אני לא תופס בצורה נכונה את הבורא ואת העולם שסובב. כלומר, אני לא צועק לבורא, למה אתה נסתר? נניח שאני לא רואה אותו ולא מכיר אותו, אבל אמרו לי שהוא קיים. אני לא מחפש בסובבים אותי איזה שם התאבויות נכונות ביחס אליי. מה שאני מתחיל זה להכיר מהי הסיבה שבגללה אני לא נמצא במצב הטוב ביותר. מה הכוונה הטוב ביותר? ומה? מצב הטוב ביותר זה מצב שהוא דומה לבורא, מצב של השפעה טהורה. אני במצב כזה לא נמצא כי אני הופכי לו. אני נמצא במצב של אגואיזם מוחלט. ולכן בהתאם לכך, גם הבקשה שלי לבורא, ההחלטה שלי של מה אני אמור לעשות עכשיו, זאת החלטה ביחס אליי. אני לא משנה את התמונה החיצונית, וגם לא את העולם שסביבי, אלא אותי, עצמי. וכאן אני כבר מתחבר למקור של כל מה שקורה, אליי. איך? בעצם למה שצריך להשתנות, ואם אני אשנה את מה שבאמת צריך להשתנות, תשנה כל תפיסת המציאות. המציאות היא בעצם אותה המציאות. אני נמצא במצב מתוקן וטוב לחלוטין בעולם האינסוף, להרגיש בצורה נכונה איפה אני נמצא באמת. אני אוכל רק אם אני אתקן את עצמי. חוץ ממני, כל העולם כולו מתוקן. אדם שמתחיל להשיג את העולם, הוא מגלה שסביבו אין שום דבר מלבד הבורא. כלומר, במצבים המתוקנים ביותר, וכל הנשמות נמצאות מתוקנות לחלוטין, לא צריך לתקן שום דבר. הכל, בסופו של דבר, נכלל, וכל מה שקרה זה רק כדי שנתחבר בצורה הנכונה לתמונה האמיתית הזאת. הרגשת המיאוס מהאגואיזם אינה שווה בכל נפש. האדם שאינו מפותח לא מחשיב את האגואיזם כתכונה רעה, ולכן משתמש בו בגלוי. זה לא שום בושה. המפותח יותר כבר מרגיש שיעור מסוים מהאגואיזם שלו כרע, ולכן הוא מתבייש להשתמש בו בפרסיה. הוא ממשיך להשתמש בו רק בסתר. כלומר, מידת האגואיזם באדם היא זאת שקובעת באיזו דרגה הוא ישתמש איתו. אם האגואיזם הוא ענק, אז הוא זה ששולט באדם כנגד כל החינוך שהוא חונך בו, כנגד כל אמצעי הזהירות, ואז לעיני כל הוא הורג, הוא רוצח, הוא משיג את מה שהוא רוצה להשיג. את זה רואים טוב מאוד בפוליטיקאים, עד כמה הם לא בלי שום בושה, בלי שום דבר, יש בהם שיטות, יש בהם בכלל אמצעי התקשרות שונים לחלוטין מבינינו. האגואיזם שלהם הוא כזה גדול, שהיום אני חבר ומחר אני אויב, ומחר אני שוב חבר ושוב אויב. זה בכלל לא נחשב חבר או אויב באופן כללי, אז זה פשוט התנהגות פוליטית נכונה. רק מה שברגע הנתון הזה אני זקוק לו והוא יהיה טוב לי, זה מה שאני עושה. כלומר, ללא שום לקיחת בחשבון של מה קורה עם אחרים, אלא רק לשם המילוי של הכלי האישי בכל רגע נתון של הקיום. וזה מה שנקרא נורמלי. ועד כמה האדם יכול להשתמש בצורה הזאת, להשתמש בצורה הזאת יותר, להשתמש בכולם בלי שום רגשות, רק כדי להשיג את המטרה הזאת. יש לו תוכנית שבפנים שהיא השגת שלטון, וחוץ מזה שום דבר אחר. זה יוכל להרוג את כל מי שירצה, להחיות כמי שרוצה, להרעיל מי שרוצה, איך שהוא רוצה. העיקר שהמטרה תושג. אם הוא מקוון רק למטרה הזאת, להשיג את השלטון, ולא בורח ממנה לא ימינה ולא שמאלה, אז הוא נחשב כביכול פוליטיקאי חכם וטוב. וכאלה בעצם נמצאים בראש כל הממשלות שלנו. אז מידת האגואיזם באדם היא זאת שקובעת את מידת חוסר, את מידת חוסר הנימוסים שלו. ובעצם האדם קובע לנו את הדרגה הרוחנית שלו, עד כמה שהוא בהימצאו באגואיזם הוא מרגיש שהאגואיזם הזה הוא מזיק לו. והמדרגה הזאת שבה הוא מרגיש את האגואיזם ביחס לבורא, לא כמו פוליטיקאים או כמו אנשים רגילים או כמונו במצבים הראשוניים שלנו, אלא כשאדם בעזרת הפעולות שלו, המאמצים שלו, היגיעה, מושך על עצמו אור מקיף, אז האור המקיף הזה משפיע עלינו, ואנחנו באורו מרגישים את עצמנו, מרגישים את התכונות שלנו כתכונות הופכיות לאור. אז התחושה הזאת של ההופכיות, של הניגוד, של המדרגה העליונה יותר, לא הבורא עצמו של האור המוחלט הזה, אלא רק מדרגה עליונה יותר, כלומר הבדל קטן. ההבדל הקטן הזה בינינו לבין המדרגה העליונה מורגש על ידינו כהכרת הרע. וזאת הרגשה שיוצרת בנו את התנועה הנכונה לבעצם למעבר מעבר להבדל הזה בינינו. כלומר, להימצא בתיקון המקדים, זה נקרא להשיג את הכרת הרע, להשיג את כמה אתה לא, את כמה אתה הופכי לאור, להשיג מצב כמו מאותו המשולש ההופכי, עד כמה בך התכונות שלך הופכיות ביחס לתכונות הבורא. ואז ההבדל הזה, הניגוד הזה, כשאתה מרגיש את הניגודיות, היא צריכה להיות כזאת שבעצם תהיה כנגד הרבה יותר מעל לכל הרגשות הלא נעימות האחרות. שלעומת הבעיה הזאת, שום בעיה אחרת פשוט לא תתקיים. שתעמוד לפניך רק הבעיה היחידה הזאת. וכשהבעיה היחידה הזאת היא היחידה שקיימת באמת, אז הרצון שבך לפתור את הבעיה, הוא נקרא העלאת מן, העלאת תפילה, בקשה מהבורא. הבורא עונה רק לבעיה, שקשורה רק לבקשה, לפתירת הבעיה הזאת. חוסר ההשתוות שלך אליו, איתו, כל שאר הבעיות הן לא בעיות, הן יצטברו בך עד שאתה לא תבין שכל הבעיות האלה הן רק ברכיבים של אותה הבעיה האחת הזאת של אני לא דומה לבורא. ורק לשם זה הכל נוצר, כל העולם שלנו עם כל הבעיות שלו כביכול. כשבאדם נוצר המצב הנכון הזה של אין לי שום דבר אחר חוץ ממני ומהבורא, וזאת הבעיה שאני צריך לפתור, אז כשההרגשה הפנימית הזאת מגיעה, זה נקרא העלאת מן. מאחר וזה, היסורים האלו של האדם, ביסורים האלה מורגשת המדרגה העליונה, האחפ שלה שירד עלינו. מאחר וזה מהווה את אותו הרצון שיכול להתחבר למדרגה העליונה, זה רצון לדבקות, רצון לתיקון, להתעלות למדרגה גבוהה יותר, שבה האדם מתחבר לבורא, מתדבק לבורא, הוא כבר מבקש את זה, הוא מבקש את מה שהמדרגה העליונה רוצה לתת לו, הוא מבקש את התיקון ואת המילוי, ואז מיד מתבצעת העלייה של האדם מהעולם שלנו לעולם הרוחני, המדרגה הרוחנית הראשונה. מתי זה יקרה? רק כשאדם ירצה רק דבר אחד. מה הוא ירצה? בדיוק באותה המידה שבה מתגלה בו הרצון שלו להזדמות לבורא. ואז בצורה אוטומטית לא צריך לברוח לשום מקום. שום דבר יברח ממני, לאן שהוא למטה, לא למעלה. למעלה הכוונה למצב אלטרואיסטי יותר. זה מה שנקרא לעלות למעלה יותר. אין שם למעלה שום דבר. וזה תלוי רק בהתפתחות של האדם. הוא מפותח יותר, מרגיש את האגואיזם כזוהמה, עד כדי כך שהוא יכול לסובלו בתוך עצמו, ולכן הוא מגרשהו לגמרי, כפי שהוא הכרתו אותו, כי לא רוצה יותר ולא יכול לקבל הנאה מעמל של אחרים. ואז מתחילים להתעורר באדם, כלומר הוא מתחיל להרגיש שכל האחרים האלה שמסביבו, הבורא מסדר את הכל כך מסביבו, כדי שהוא יבין שהבורא בעצם מסדר ככה את עצמו ואותו בכוונה, כדי שהאדם דרך הסבך הזה של היחס לאחרים יבין שהיחס לאחרים זה בסופו של דבר יחס לבורא שעומד מאחוריהם. ואותם האחרים זה לא אחד, זה המון אנשים, כדי שהוא יבצע את האקט הזה של הייחוד, ייחוד עם הבורא. ואז באדם מתחילים להתעורר ניצוצות של אהבת הזולת, המכונה אלטרואיזם, שהוא יסוד הטוב. וגם התכונה הזאת מתפתחת בו באופן הדרגתי. בתחילה מתפתח אצלו רגש של אהבה לקרובים אליו, רצון לדאוג להם. הקרובים זה אותם אלו שהוא מרגיש אותם לידו, כחברים, כהולכים איתו ביחד באותה הדרך, ואז עולה אהבת הזולת לכל האנושות כולה, לעם. כלומר, שמסתכלים, שלוקחים בחשבון את כל הנשמות הרחוקות יותר מאיתנו, בכל מקרה כנבראים שנבראו רק כדי להשיג את אותה מטרה אחת, וכך להתייחס לכל האנושות. כלומר, אנחנו רואים שדרגת השגת הבורא, דרגות המדרגות העליונים, דרגות ההשגה של העולם העליון, דרגות התיקון שלנו, כולן מהוות דרגות של הכרה גדולה יותר, של גדולה עוד יותר, הכרת, של הכרת הרע בנו, והשגת התיקון שלו, והאלטרואיזם, לסובבים אותי, ובמעגלים חיצוניים יותר ויותר עד לאנושות כולה. וזה מה שבעל השולם מסביר לנו בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. כשאדם מתחיל, אחרי שהוא תיקן את עצמו, אחרי שהוא הרגיש את האגואיזם שלו ותיקן את עצמו, הוא מתחיל להרגיש את הרצון של שאר הנשמות ולקבל אותו כרצון אישי שלו, לתקן אותן, ומתוך כך הוא גם מקבל את האהבה ואת הייחוד עם כולם, ובייחוד שלו עם הכלי הכללי הוא מרגיש בהם את ייחודיותו של הבורא. וההבנה שגילוי העולם העליון, ההתעלות במדרגות הרוחניות, זה בעצם מדרגות של רכישת תכונות אלטרואיסטיות גדולות יותר, אז הבחנות נכונות כאלה של מה זה רוחניות, הן מציבות את האדם מיד במקום. בכלל, האם הוא משתוקק לזה או לא משתוקק? האם הוא צריך את זה, הוא זקוק, או שהוא לא זקוק לזה? ולכן על האדם בצורה מיידית לקבוע לעצמו כל פעם בצורה פנימית, האם הוא בכלל מתאר את הרוחניות בצורה נכונה, או שהרוחניות זה שהיא תמונה שבסופו של דבר משתוקק לאולי איזשהו מצב נוח יותר בשבילו, כי אחרת ברור שהוא כבר בכלל לא באותו הכיוון, הוא פשוט איבד את הכיוון. אתה מקבל תיקון מהנשמות האחרות? טוב, השאלה שם ברקע זה מתי אדם מתקן בעצמו, אישית, ולא גמור תיקון כללי, מתי הוא מתקן אישית? לא, לא, הייחוד, ההתעלות, העלייה בכל מדרגה שהיא, הכוונה, הייחוד של האדם עם הבריאה כולה. אבל הייחוד הזה הוא מתרחש בשני שלבים. קודם כל, הייחוד הוא מתרחש על ידי זה שאני מפסיק להשתמש בכלים האגואיסטיים שלי, שזה נקרא תיקון גלגלת העיניים. אני רוכש תכונות אלטרואיסטיות, אבל זה אומר שאני פחות ופחות... טוב, בואו, אני אסלח את זה לפי הסדר. האגואיזם שלי להיום ביחס לרוחניות הוא שווה ערך לאפס. אפס. אני לא רוצה רוחניות. אני לא רוצה את הבורא. זה אומר שהאגואיזם שלי להיום נמצא רק בדרגת העולם הזה. אני רוצה הנאות בהמיות, הנאות גשמיות, אני רוצה לדעת משהו, אני רוצה לקבל משהו. כל מה שאני בעצם רואה בעולם הזה, אין בורא. ולכן אני נמצא בעולם הזה, אני חש אותו, ואין לי רצון יותר לשום דבר. ואז מתחילה להתעורר בנו הנקודה שבלב, שזאת תולדה של המדרגה הבאה. את אותה הנקודה שבלב אני צריך עכשיו לפתח בתוכי, לנפח אותה, שתתנפח. מה הכוונה תתנפח? שיהיה לי הרצון, שיופיע לי הרצון לבורא. איזה רצון? במאמר עין באיגרות של בעל הסולם נאמר, מדובר על איך אצל אדם, אדם שהוא פשוט משתגע מהאהבה שלו. לכל אחד אצלנו בחיים הייתה אהבה ראשונה. נו, כזה מצב של אהבה ראשונה. שכל אחד מאיתנו בכוונה עובר כזה מצב. זה לא סתם. בכוונה אדם עובר כזה, כי שיש לנו איזשהו קנה מידה של מה זה נקרא. שפתאום יש איזשהו אירפול, או איך אני עכשיו שקוע במשהו, עד כמה אני רוצה את זה, כמה אני אוהב את זה. כמה אני רוצה שזה יהיה עכשיו שלי ואיתי, וכך הלאה. אז באותה המידה, באותה הצורה לפחות, שתהיה לנו השתוקקות לבורא. ולכן בעל הסולם מביא דוגמה על חולת אהבה אני, ככה זה נקרא. תקראו את המאמר בעמוד עין, שם באמת זה באמת מתואר באיזושהי הרגשה בהמית. אבל אנחנו כביכול יוצאים מהעולם הזה, מתעלים ממנו, ולכן אנחנו לוקחים מכאן דוגמאות לשם זה הוא ניתן לנו, לשם זה אנחנו חווים מה שחווים בעולם הזה, רק כדי שנוכל לשלב את זה עם ההתקדמות שלנו לעבר הבורא, כדי שתהיה לנו תמונה שיהיה מה לדבר. ולכן לא צריך להתבייש מהביטויים האלה, מהמילים האלה, זאת שפה, שפת השורשים והענפים. ולכן, רצון כזה גדול לבורא מופיע, וכשהרצון הזה הוא כזה שהוא מעל לכל העולם הזה שסובב אותנו, אז אומר שאתה כבר מוכן לעלות למדרגה הבאה. הרצון הזה הוא לא מתוקן, הוא עדיין אגואיסטי, אבל הרצון הזה הוא רק לבורא ורק אליו, ולכן אתה כבר נמצא במצב המתוקן והעליון. ולכן מה שניתן, מה שעכשיו צריך לעשות, זה רק לתקן את זה. וכאן עובד עליך האור מקיף שמתקן את המצב שלך, וזה מה שנקרא השתוקקת, יגעת ומצאת, יגעתי ומצאתי. כלומר, אני לא יכול לתקן את עצמי, מה שמתקן אותי זה האור, אבל אני משתוקק לזה. למה אני משתוקק? לבורא. אני משתוקק אגואיסטית או אלטרואיסטית? גם אגואיסטית וגם אלטרואיסטית ביחד. אני עדיין לא יכול להבדיל בין שני הדברים האלה. בעל הסולם מדבר על זה בהקדמה לתעס. יש לשמה ולא לשמה ביחד, שהם מחוברים יחד בדיוק במידה הזאת. צריך להיות גם כך וגם כך. אני צריך להבין שההשתוקקות הזאת לאלטרואיזם מצד אחד. ומצד שני, אני בכל מקרה מכיר את זה עדיין בצורה אגואיסטית, ואין מה לעשות עם זה. זה המצב שלי. אבל אצלי הרצון הזה קיים. כשהרצון הזה קיים אצלי, אז אני, בעזרת תיקון כזה, נכנס למדרגה הבאה. אז נעשה השנייה שוב את השאלה? על התעלות הנשמות, הוא שואל. ואז אני מקבל את התיקון הראשון. התיקון הראשון הזה שאני מקבל, אני מתחיל להכיר במה בעצם כלולה התכונה האלטרואיסטית. ואתה התכונה האלטרואיסטית, התכונות האלטרואיסטית האלה עכשיו מופיעות אצלי מאפס. מתחיל להיות מהמחסום והלאה, זה בעצם מאפס. לפני המחסום, ההשתוקקות לבורא הופיע בפעם הראשונה מעל העולם הזה, אבל ברוחניות זה נחשבת כאפסית. והלאה מתחילים להופיע אצלי רצונות שהם יותר ויותר אגואיסטיים, ואז אני על פניהם רוכש את התיקון. אני לא רוצה להשתמש בהם, ואני לא רוצה ולא רוצה, ועוברים בי כל הרצונות האגואיסטיים שלי הגדולים ביותר שורש א' ב' ג' ד', ועל כולן אני רוכש את התיקון של גלגלת העיניים, רק שאני לא רוצה להשתמש בהם. אני לא רוצה, אני לא משתמש. אני מזכך אותם, אני מתקן אותם בתכונת הבינה. ואז בדרך כזו אני מתעלם מהעולם שלנו לעולם האצילות, רק כשאני מתקן את עצמי בגלגלת העיניים. ואני לא רוצה להשתמש באגואיזם הזה שכל פעם מתווסף אצלי, גודל אצלי. הגעתי למדרגה האגואיסטית האחרונה ביותר, שאני לא רוצה לקבל שום דבר למען עצמי, להיות כמו צדיק, שום דבר, חסיד. אני רכשתי את כל התכונות של גלגלת העיניים, זה אומר שאני הכנסתי לחלוטין לעולם האצילות. ועכשיו אני מתחיל לעבוד בצורה שונה. מה הכוונה מתקן בגלגלת העיניים? אני לא מכניע אף אחד תחת עצמי. אני לא רוצה מאף אחד שום דבר. אני לא מבקש שום דבר מאחרים. אני רק מתקן את היחס שלי לאחרים. לא לתפוס, לא לנצל מבחינה אגואיסטית את אותם האנשים ביחס אליי. ורק לאחר מכן שתיקנתי את גלגלת העיניים, כלומר תיקנתי את עצמי ביחס לכל שאר הנשמות, שאני לא מתייחס אליהם בצורה אגואיסטית, ורק לאחר מכן אני מתחיל לתקן את האחר. כלומר, אני מתחיל לכלול בעצמי את הרצונות שלהם כדי לתקן אותם ולמלא אותם. אני את גלגלת העיניים שלי תיקנתי, ועכשיו אני יכול לעבוד איתם. איך אני יכול לעבוד עם גלגלת העיניים שלי? אני רכשתי את תכונת הבינה, הבינה המושלמת. ומה רוצה הבינה? הבינה רוצה לקחת את האגואיזם הזר, לתקן אותו ולמלא אותו, כמו אמא הילה, כן? אמא ביחס לזון. וכך גם אני, אותו דבר אני עכשיו התחלתי לרצות. ולכן אני עכשיו רוצה לקבל מהנשמות האחרות, כי הם כמו החאפ בשבילי, כן? אני רוצה לקבל מהם, לקחת, לספוג את האגואיזם שלהם, לתקן אותו, להכיל אותם, למלא אותם, להזין אותם. וזה נקרא כשאני מחבר לעצמי את האחאפ. האחאפ שלי זה כל שאר הנשמות, כל הכלי האחר שמחוץ לי. ועד שאני לא עשיתי את זה, עד שלא אסיים את זה, אני לא אסיים את התיקון שלי. אז מה יוצא מכל זה? שכשאני משיג את תכונת הגלגל את העיניים, אני מתחיל להיות שווה לבורא. הבורא גם, הוא נמצא באותו המצב. הוא לא רוצה שום דבר מהנבראים, הוא רוצה רק טוב. טוב לנבראים. במה? אז במה היתרון שלי ביחס לבורא, ביחס לבוש, ביחס שלו לעומת היחס שלי? שלי יש תכונות דומות לנבראים, תכונות אגואיסטיות. יש לי את האחאפ שלי, האגואיזם שלי. וגם להם יש את האגואיזם שלהם. ובצורה כזאת אני יכול לתקן אותם. אני יכול להשתתף בהם ולעזור להם למלא, להתמלא, והבורא לא יכול. הבורא לא במצב לעשות דבר כזה. אני כביכול נמצא באיזשהו יתרון כלפיו ביחס אליו. אני כביכול שליח שלו, אני נציג שלו בעולם. ואז מה שיוצא זה שאני מבצע את הפעולות שלו, מדמה לבורא. אז מה אני רוצה להגיד? מהיחס, מהתיקון של הגלגלת העיניים, התיקון הזה נקרא שכל הנשמות מתגלות לי, וכל הנשמות בדרגתיות, במצבים יותר ויותר ברורים שלהם ביחס אליי, שאני יכול לנצל את כל המצבים האלה שלהם, אבל אני לא רוצה לנצל אותם. וזה מה שנקרא תיקון הדרגתי של גלגלת העיניים. האי רצון לנצל בצורה אגואיסטית את העולם שסביבי, את כל הנשמות ואת הבורא שמתהווה דרכן. ולאחר מכן לנצל את כל הנשמות האלה, אבל רק כדי למלא אותן. כלומר, התשובה לשאלה שלך היא כזאת: תמיד אני עובד כנגד כל שאר הנשמות, מולן. או שאני לא רוצה להשתמש בהן למען עצמי, או שאני רוצה להשתמש בהן כדי למלא אותן עצמן. לכדי מימוש הטוב כלפיהם. ולכן, אני כביכול ביחס אליהם נעמד כמו שהבורא. הם עומדים לפני הנשמות כאובייקט שלישי, שבו אני והבורא דומים אחד לשני. הוא מתייחס אליהם בצורה כזאת, וגם אני מתייחס אליהם ככה. הוא מתייחס אליהם כטוב מוחלט, וגם אני רוכש את תכונת הגלגלת העיניים, היחס אליהם בטוב המוחלט, בלי שום מעורבות אישית. הוא רוצה למלות אותם, ואני, כשאני מתקן את עצמי לחלוטין, יש לי את ההזדמנות בעזרתו למלא את כל שאר הנשמות. ולכן נאמר, מדובר על זה שהאדם מסיים את הבריאה, מתקן את הבריאה, הוא מביא את הבריאה למטרה הסופית. כלומר, אנחנו עם הבורא הופכים לשווים, לשותפים ביחס לכל שאר הבריאה. ולכן הבורא בעצם שבר את הנשמה הכללית לחלקיקים. אתה נתן את ההזדמנות לכל אחד מאיתנו להתייחד בצורה כזאת ביחס לאחרים. כי אחרת אני רואה מתגלות לנשמות אחרות, אני מתייחס אליהם בצורה כזאת כלפיהם. וזה מה שבעל הסולם אומר בצד. ההתפתחות מודעת והתפתחות לא מודעת, שני כוחות דוחפים אותנו ומעוררים אותנו לעלות ולטפס במדרגות הסולם עד שנגיע לראשו. המטרה הסופית של השוואת התכונות שלנו עם כוח המשגיח, עם הכוח היחיד המשגיח. כלומר, ישנם שני כוחות שבסופו של דבר מובילים אותנו לעבר המטרה. אחד מהכוח, כוח אחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו. הכוח הזה, מה שנקרא, מאחורה, והמקובלים קוראים לו דרך ייסורים. מכאן הגיעו מערכות החינוך והאתיקה המיוסדות על ההכרה הניסיונית, כלומר על ביקורת בעזרת התבונה המעשית. כל עיקרה של המערכת הזאת איננה אלא הערכת סכום הנזק שנגרם על ידי זרעים המונבטים של האגואיזם. והנתונים הניסיוניים האלה הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובבחירתנו. מה הכוונה? אני בסופו של דבר, בקיום שלי על הפלנטה הזאת, אני ועוד מיליונים ומיליארדים של אנשים, אנחנו מכירים על עצמנו את כל המכות של הגורל, מרגישים מה טוב ומה פחות, ויוצרים לעצמנו שהיא תמונה.
מה עדיף? כדי להיות במצב כזה, כל הנתונים האלה אנחנו מביאים אותם למערכת שנקראת מערכת האתיקה או מערכת החינוך, מה שבעברית נקרא מוסר. כלומר, על פי הלימוד, נו נו נו, אסור לעשות ככה, זה יהיה רע, יותר בזהירות. כלומר, המערכת הזאת היא באופן ניסיוני מתהווה בנו, וכדאי לנו להקשיב לה, כיוון שהיא כבר מה שחווינו על עצמנו. במה המערכת הזאת היא טובה ובמה היא רעה? היא פועלת באופן טוב ביחס למה שאנחנו מכירים בעולם שלנו, וביחס למה שאנחנו לא משיגים ולא יודעים, וביחס למה שאין לנו אליו ניסיון. כלומר, אנחנו לא רואים את הסיבה והתוצאה, ואז אנחנו לא יודעים מה לעשות. ביחס לעולם הרוחני הרי אין לנו את זה. נכון להיום, תבואו לכל כל אחד שמתעסק בעולם שלנו, שם באומנות, בכל מיני מדעים, בפילוסופיות, בכל דבר. תשאלו אותו. אם זה חכם אמיתי, כלומר, הוא פשוט לא ידע איך לענות על זה. כלומר, אנחנו לא מקבלים את האינפורמציה הנכונה על המעשים שלנו, האם המעשים טובים או רעים. אנחנו לא מבינים את הסיבה או מסובב מה אלו מעשים טובים ורעים, ולכן לדור הבא אנחנו אומרים תעשו ככה ואל תעשו אחרת. לכן כל החינוך שלנו לא שווה שום דבר, והדור הבא כל פעם הוא יותר מסכן מאשר הדור הקודם. כלומר, המערכת הזאת היא למעשה לא פועלת, המערכת של החינוך. זה העיקר בעולם. אם היינו יודעים, אם היינו אוגרים, לפחות את הידע, לפחות הילדים שלנו היו מאושרים. אנחנו פעם באה בהופרתנו בעולם הזה, היינו מתקדים את עצמנו, היינו מעבירים לעצמנו את האינפורמציה הזאת, ובעזרתה יכולים לפעול בצורה נכונה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לכן הדרך הזאת נקראת דרך היסורים. אנחנו אף פעם לא יודעים איך להתקדם. ולמה אנחנו לא יודעים? על הבסיס הקודם, על בסיס הניסיון הקודם, אנחנו הרי זוכרים את המצב הקודם. למה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? כי כל פעם האגואיזם הוא חדש. בזה מסתכם את הבעיה. אני לא יכול בעזרת הניסיון הקודם שלי להתייחס לאגואיזם שלי נכון להיום. הוא בכל רגע גדל, מתנפח. צריך להגיד שם משהו לקוסטה שיעשה. והאגואיזם החדש הזה הוא לצערנו אין לנו שום ניסיון עליו בשבילו. אין לנו שום ניסיון בשבילו, ולכן אנחנו כל הזמן טועים בו. ולכן רק אם אנחנו על האגואיזם החדש הזה אנחנו נקבל מעל ההבנה שלנו, מעל הדעת, את השכל של המקובל שאומר לנו איך לפעול איתו, אז אנחנו לא ניתר. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, על האגואיזם שגדל בנו בכל רגע ורגע. אנחנו צריכים להבין, אין לנו ניסיון קודם, לא לנו ולא לאף אחד מאנשים שחיים, ואנחנו צריכים לקחת את זה ממי שנמצא במדרגה עליונה יותר המקובלים, ובצורה עיוורת ליישם את מה שהם אומרים, כיוון שבאגואיזם החדש שלנו אנחנו לא רואים את זה בצורה נכונה. אנחנו צריכים עכשיו לעשות איזו הפסקה קצרה עד שנתאים מחדש את המערכת. כלומר, מה אני רוצה להגיד? ההתקדמות, אם אנחנו לא מקשיבים לעצות המקובלים, אז היא נעשית מתוך הכוחות המאולצים של הטבע שדוחפים אותנו וכל הזמן אנחנו בזה חוטפים מכות, וכתוצאה אנחנו כמובן לא מגיעים להכרה נכונה של ההתקדמות שלנו. הכוח השני דוחף אותנו מדעתנו. כלומר, אנחנו בעצמנו בוחרים בכוח הזה. הכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, והמקובלים קוראים לו דרך התורה. בכך שנלך בעקבותיו על ידי קיום כל עצות המקובלים עם הכוונה להשתוות בתכונותינו לכוח העליון, במהירות עצומה מפתחים בנו את הכרת הרע, ואנו מרוויחים בשני הדברים. מה זה הצלילים האלה? כלומר, במה מסתכמת הדרך השנייה ובמה מסתכמת הדרך הראשונה? הדרך הראשונה של דרך האיסורים היא כעיקרון בהדרגה מלמד אותנו שהדרך הזאת עצמה אנחנו לא יכולים להתקדם בה. כלומר, להתבסס, לתלות תקוותינו בכוחנו עצמנו, בחוכמה, בזיכרון, בעצתם של כאלה כמונו, אי אפשר, כיוון שלאף אחד מאיתנו אין את הניסיון בכל רגע נתון לדעת איך לפעול בעולם הזה. כיוון שבכל רגע נתון, האגואיזם, כפי שכבר אמרתי, הוא חדש. כלומר, כל פעם יש לנו כלי חדש, ואנחנו לא יודעים איך לפעול איתו. בכל כלי חדש יש צורך את השיטה החדשה של הפעולה איתו. האפשרות השנייה שיש לנו, אם אנחנו מנצלים את הדעת, את השכל, את הידיעות של המקובלים, שמה הם אומרים? הם אומרים ככה, שההזדמנות, האפשרות היחידה של הפעולה הנכונה בכל רגע נתון, האפשרות היחידה בכל רגע נתון זה אם אתה מנתק את המחשבות שלך, את השכל וההיגיון שלך, כלומר האגואיסטי, ופועל באופן כפי שצריכה לפעול המדרגה הרוחנית במקום שלך, באופן אלטרואיסטי ביחס לבורא נעשה הייחוד איתו, ביחס לכל המחשבות והתכונות שלך, את הכל אתה מכוון על הבורא, אתה פועל כאילו אתה והוא דבוקים יחד בשלם אחד, ואז רוצה או לא רוצה אתה, זה מלאכותי, אל תחשוב שאתה נמצא בדבקות הזאת, על מצב כזה הוא מושך על עצמך אור עליון, והאור העליון הזה מה הוא עושה? האור העליון הזה, תראו מה הוא כותב בסוף חלק שתיים. הוא מביא לך את הכרת הרע. אני רציתי להשתוות עם הבורא, להפנות כל ההשתוקקות שלי אליו, שאין עוד מלבדו. למה הוא לא מתגלה לי מיד? כיוון שאני הופכי אליו, אני צריך עוד לתקן את עצמי. ולכן, לא מתגלה הרע. ומתגלה לי הרע, והכרת הרע, אז זה מורגש אצלי כרע, וכאן אצל האדם קיימת הבעיה. הוא לא רוצה להרגיש את הרע, זה כואב לו. ולכן, כתוצאה ההרגשה הזאת של הרע, היא גורמת בו באופן אינסטינקטיבי את הדחייה מהדרך הזאת. איך אני יכול להתעלות מעל הכאב והאיסורים האלה שאני מנוגד לבורא, שאני רע, שאני בחיסרון גמור, מהתכונות הדוחות ביותר, איך אני יכול להתעלות מעל ההרגשה הזאת של הכאב? ובמקום ההרגשה הזאת של האיסורים, להרגיש את התענוג מזה שהתגלתה בי הכרת הרע. כלומר, במה אני צריך עכשיו, על מה אני צריך עכשיו לחשוב? שהכרת הרע לא תבטל בי את ההשתוקקות להתקדמות. והכרת הרע יכולה להיות עד כדי כך חזקה שאני אעצום את העיניים ויברח ממנו. רק בשביל לא להרגיש את זה, את הרע הזה לעצמי. באופן כזה, אני יכול להכיר את הרע. ועכשיו צריך רק להירפא.
хотя ему говорят, ему это страшно болит, но он уже знает, от чего мне надо воевать.
Абшувиш Квитсот.
Надо сказать...
שהמשימה שלנו מסתכמת בזה שכדי להתחיל להרגיש, להתחיל להרגיש את כל השלבים של ההתקרבות אל הבורא כטובים, מיטיבים, שנותנים לנו את ההרגשה של ההתפעלות מתמדת והתקדמות, וכאן מתהווה בנו הכרת הרע, כי ההכרה של השבריריות, אפסיות, רע, מה לעשות? כאן הכרחית הקבוצה שאומרת לאדם, מה שאתה מרגיש עכשיו, זה הכרת הרע שלך, זה למעשה הרי מופלא. הרי אנחנו מתקדמים למטרה, אנחנו כאלה למעשה, וזה מתגלה האמת וגילוי האמת. זה באמת, האמת היא לא מגיעה סתם ככה, זה כבר ניצחון עצום, זה שמתגלה לך למעשה המצב האמיתי שלך. כלומר, האדם צריך לקבל מהקבוצה תמיכה שהכרת הרע בו, היא למעשה זה הטוב, שזה המצב המועדף, שזה באמת הסימן הטוב ביותר שיכול להיות במצב הזה מהבורא. ואז הגילוי הזה של הרע יורגש בו כתענוג, כשחרור, סוף סוף אני השגתי כזה מצב. איך זה יכול להיות? אם אני מרגיש את האיסורים ופתאום מרגיש תענוג, כיוון שאנחנו בנויים ממוחה וליבה, בלב, ברצונות שלנו עצמם, אנחנו יכולים להרגיש את הרע והאיסורים, ובשכל אנחנו יכולים להרגיש את האיסורים האלה כאיסורי אהבה, או איסורים מטרתיים, או איסורים של הכרת המצב שלנו נכון להיום, על כשזה, אנחנו מכירים את זה ומעריכים את זה ביחס למצב הבא, כיוון שהכרת הרע נעשה תחת האור המקיף, ואני כבר מתאר לעצמי, באופן תת-הכרתי אפילו, שעוד מעט יהיה לי מצב עליון יותר. אני אהיה כמו האור הזה, ולא כמו הכלי נכון להיום, שאני מרגיש עכשיו רק את ההופכיות שלו. הכיוון הזה של האדם אל האור העליון וכבר לדבק איתו, זה כבר צריכה לתת הקבוצה, התמיכה, הכיוון הזה. אז הוא לא יפחד מהכרת הרע ויפעל בשם זה. לדחוף אותנו מאחורה בזמן שההשתוקקות אל הכוח העליון מפתח בנו גם את הכרת הרע, ללא מתחילת ההשתוקקות שלו אל הכוח העליון אנחנו מרגישים את המתיקות ומתפתחת בנו ההכרה של ההתחברות אליו ומפתחת בנו הכרה בשפלותה של אהבה עצמית. ההרגשה הדרגתית הזאת של גילוי הרע מתפתחת בנו מתוך הרגשה של עונג ושלווה שמתגלים בנו כתוצאה מהשתוקקות לכוח העליון. כלומר, אנחנו מלכתחילה, אם אנחנו הולכים קדימה, שמים את עצמנו בצורה נכונה עם הבורא, עם האור העליון, רואים את המחלה שלנו ביחס אליו, ולכן רואים את השחרור שלנו, את העברה שלנו בו. באופן כזה אנחנו מרוויחים זמן, כי אנו פועלים לדעתנו ובידנו להרבות בעסק, וכך להאיץ את זמן התיקון של עצמנו עד ההשתוות הגמורה עם הכוח העליון. פשע שואל, מה ההבדל בין השגת האיחוד להכרת הרע הרגיל נעשה שלא בהשפעת האור המקיף אלא בפני עצמו? גנבתי, נגנב. כלומר, אני לא מעריך את עצמי כאן ביחס לאור העליון, אלא ביחס לעונש שאותו אני אקבל. אז אני צריך לגנוב כך שלא יתפסו. או שאם יתפסו באופן קבוע, אז צריך להפסיק לגנוב. מה אני עושה? אני יכול להפסיק להשתמש באגואיזם, כיוון שמוצא אחר אין לי, אבל אני לא משתוקק אל הטוב יותר. או עוד שיטה של הניצול שלו באופן כזה, שלא יתפסו אותי, שלא יענישו אותי במיוחד. אני לא מנסה לתקן את האגואיזם עם הכרת הרע הזאת נעשית במדרגת העולם שלנו. ולא בהשפעת האור העליון. האור העליון, האור ההשפעה, הוא יורד עלינו אם אנחנו רוצים באופן מלאכותי בתוך עצמנו להידמות לבורא, להפוך למשפיעים, עובדים בתוך הקבוצה. אז יורד עלינו האור העליון, ואז ביחס אליו אנחנו מכירים את הרע. זה כבר רע אחר לגמרי, זה לא רע כיוון שיתפסו אותי ואני פוחד מהעונש, אלא זה עונש על זה שאני רוצה להיות כמוהו והטבע שלי הוא הופכי אליו. זו הערכה שונה לחלוטין של האגואיזם שלי. אתה מבין? לכן הדרך של האיסורים, מה שנקרא מוסר, החינוך, הנו-נו-נו הזה, זה מה שמכריח את האדם לא לעשות את הרע, זה לא מתקן אותו. אנחנו רואים שבתי הכלא לא קטנים, האנשים רק הולכים ונעשים גרעים יותר, ומשיגים כאלה רמות של פשיעה, לא נורא, סמים, התרגלנו, זה שום דבר, אז נו, בסדר, הוא גונב, נו, עד איזושהי רמה, זה בסדר, כולם גם ככה גונבים. הכל נכנס למסגרת, למה? כיוון שאין לנו מה לעשות עם האגואיזם שלנו. אנחנו פשוט לוקחים ומעלים את הרף של מה שמותר. עדיין לרצוח ככה בגלוי האחד את השני, נחשב עדיין ככה כלא כל כך טוב. וגם את זה מצדיקים. מוצא אחר אין, כיוון שאנחנו כביכול מתקנים את עצמנו, רוצים לתקן את עצמנו ביחס לעונש ולא ביחס לאור העליון. אנחנו לא מערכתים את עצמנו ביחס לאידאל, ובהתאם לזה אנחנו לא מבקשים שיתקנו אותנו ביחס לאידאל הזה מתוך האור העליון, ולכן אנחנו לא מתקנים. מדור לדור הדור הופך ונפח, נעשה גרוע יותר, והיינו צריכים להתקן. כלומר, המערכת הזאת של הענישה, מוסר, חינוך, מה שנקרא, לא מלמדת את האנושות דבר. היא צריכה להביא את האנושות אל המדרגה האחרונה של הכרת הרע שלה במה. בזה שאני עצמי לא יצא מתוך המצב הזה, אני צריך לחפש מערכת שונה לחלוטין של חינוך, אתיקה חדשה. ואז כל האנושות תגלה שהיא למעשה קיימת רק בקבלה ולא בשום מקום אחר, כיוון שרק המערכת הזאת היא מעוררת את האור העליון, והאדם ביחס לאור העליון הזה יכול לחוש את עצמו. אחרת לא יהיה שום דבר. ואנחנו נמשיך הלאה כל הזמן בכיוון של המדרון. דיברנו בחלק הראשון על שואל מישהו מקבוצת מוסקבה על הייחוד מורגש, שאפשר להרגיש את הייחוד ללא הרגשת הפער. הרגשת הרע, הרגשת חוסר ייחוד הבורא, האגואיזם, ההתרחקות מהשלווה, הנוחיות האמיתית, לא האגואיסטית, את השלווה באגואיזם אנחנו לא מרגישים גם ככה, ברגע הבא זה נעלם וכן הלאה. כל ההגדרות האלה של הטוב, הם יכולים להיות רק בהשתוות עם השורש. הידבקות עם השורש. למה אצלך יש כזה דבר של הדבקות עם הבורא ולהפוך למשפיע זה אותו דבר? מה זה אומר להשיג את הבורא? תגיד פשוט בצורה נכונה מה זה שתי המילים האלה. זה אותו הדבר שווה ערך? כמו לקבל תכונות של השפעה. באיזה אופן תכונות ההשפעה? כוס קפה עם ללא סוכר. באיזה אופן מיישמים את תכונות ההשפעה על הקרובים אליך, כיוון ששיטה אחרת אין לך, צורה אחרת לבדיקה אין לך. באיזה אופן ניגשים לזה? לא מיד להתנפל על כל העולם, אי אפשר. קודם בקבוצה קטנה, באלו שיטות, איך אנחנו יודעים איך? בשביל זה מהמדרגה העליונה יורד אלינו בעצם תוכנית. כל זה קשור אחד בשני. אתה רק תתחיל בצורה נכונה, תעשה כזה דבר. יוצא לך כמו בשפות שונות. שולחן. טייבל, סטול. בשפות שונות, לחפץ הזה יש שמות שונים לעצם הזה. ועכשיו במקום המילים השונות שאני שומע, להגדרות השונות אין לי רק מילה אחת. ואז זה לא יהיו שפות שונות, יהיה לי הבנה. אני עובר משפות להבנה. משפות למושג. מה זה אומר עובר משפה למושג? מה זה עובר משפה למושג? אני מחליף את המילים עצמן במשמעות הפנימית שלהן. במקום שולחן, טייבל, סטול, מילים שונות שנשמעות שונה, אני פשוט נכנס פנימה לזה שמדובר על איזשהו עצם, על איזשהו כוח, לא חשוב איך הוא נקרא. תיכנס אל תוך המושג הזה, מה זה אני בורא איחוד בינינו, ואתה תראה שחוץ מזה לא קיים דבר. כל השאר, תכונות, פעולות, כל מה שמתרחש איתנו, סביבנו, הכל נכלל רק בשלושת האובייקטים האלה. אני, בורא והאמצעי של האיחוד בינינו. אצלך כל זה תלוש, כיוון שאתה משתמש במילים שונות כדי לבטא את אותו המושג. תגדיר בצורה נכונה על מה אתה מדבר ולא יהיה לך שום ניגודים. כלומר, לדוגמה, תן לי משהו. למה אני צריך את הכרת הרע? אם אני... אוקיי. אתה לא יכול לראות את הבורא. אתה סותר את עצמך, כלומר לא יכולה להיות להתקיים תמונה כזאת, לראות משמעו, להרגיש, ולהרגיש אפשר רק במידה של ההידמות שלך למה שאתה מרגיש, אפילו בעולם שלנו. אם אין בתוכי מכשיר שמקויה, בנוי, דווקא שהוא יכול להרגיש את הגל החיצון, אז אני לא שומע אותו. אפילו כל התחושות הבהמיות שלנו הן מבוססות על זה, וגם התחושות הרוחניות מבוססות על זה. להרגיש את הבורא זה אומר במידה מסוימת להידמות אליו, ובמידה הזאת להרגיש אותו. אז אני לא יכול להישאר אגואיסט ולהרגיש אותו בו זמנית, זה בלתי אפשרי. אני יכול, אז אני רק מתאר לעצמי שאני מרגיש אותו, שמה מגיע לי איזשהו קול מלמעלה, איזה שהם חזיונות יכולים להיות. יש פה מלא אנשים חולים עם הדברים האלה. אבל בשום אופן, אני לא יכול באמת לראות אותו. לראות אותו בעזרת התחושות הפנימיות שלי, אם אני לא נמצא בהשפעה במידה מסוימת. וזה אפשר רק אם אני מגיע ליחס כמו לסביבה. מכאן כל העבודה הרוחנית בעולם שלנו, בשביל מה נוצר העולם שלנו ולמה באופן מוגדר בו אנחנו יכולים להכין את עצמנו למפגש עם הבורא. כל שאלה תיתנו, אתם תראו שהכל מתכנס לדבר אחד, אין שום ניגוד, כל מה שבאדם וסביבו רק כדי שימצא את הדרך אל הבורא. בשביל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, חוץ מזה אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, כלום. כל הבריאה רק בשביל זה נוצרה. כן. האלטרואיזם זה האגואיזם בשליטה. כן, מהאגואיזם אתה לא יכול לברוח לשום מקום. את כל התכונות שלו אתה משמר, אתה לא מבטל אותו, אתה משתמש בו בצורה נכונה. כן. כלומר, לא את האגואיזם אתה מנצל באופן נכון, אלא את הרצון ליהנות. האגואיזם נקרא הרצון ליהנות בשביל עצמך. אתה משתמש ברצון ליהנות, אבל כבר בצורה הופכית, כדי לענות לאחרים, וכתוצאה לבורא. היחסי גומלין בין השכל, בין ההיגיון, יחסי גומלין בין ההיגיון לרצונות הוא שונה. או שהרצון מכתיב לנו מה צריך לעשות ההיגיון, או שההיגיון, השכל, מנסה באיזשהו אופן לחבות את הרצון. יחסי הגומלין צריכים להיות כאלה ש... כעיקרון הם צריכים לפעול בהתאמה, בייחוד, כדי שקו ימין ושמאל כביכול הרצון והשכל יחד ייפגשו בנקודה הג' בבורא. יוצא ככה שהרצון הוא מכתיב והשכל מתנתק, כמו שבעולם שלנו, ונוצר להפך שהשכל מכתיב והכרחי לבטל את הרצון, את ההרגשה. הכל צריך להיות בנוי על קו האמצע, בין חסד לגבורה, בין הדין לבין הרחמים. שוב, השאלה אולי לא לגמרי הבנתי אותה. כאשר... דיברנו על זה שהשכל... הוא מקבל את התענוג מזה שנעשית הכרת הרע, השמחה מזה של הכרת הרע. ומצד שני, השמחה הזאת היא מחבה את ההשתוקקות עצמה, את הכרת הרע. הכל בסדר, ככה לאט לאט הכל יבוא על מקומו. אז אם אתה משיג בשכל שלך כזאת השתוקקות חזקה קדימה אל הבורא, שהכרת הרע הופכת להיות עבורך נעימה, נעימה היא הופכת להיות למה? כיוון שמתגלה כאופכי להבורא. אתה אומר ככה, יש כאן עוד אפשרות שההרגשה הנעימה הזאת היא תחבא, היא זאת שתחבא את עצמה, ואז אתה כבר לא תשתוקק אל הבורא, אלא להידמות אליו בתכונות, אלא אתה תרצה להישאר במצב הזה, הנה אני כזה, אני הופכי לבורא, וכמה טוב שהשגתי את זה, זאת קליפה. לכן יש כזה שהאדם יושב וסובל ואוכל את עצמו, וזה מביא לו תענוג. הנה, עד כמה אני אוכל את עצמי. יש כזה מצב. וזה יכול להימשך הרבה זמן. לצאת מהמצב הזה אפשר גם בספק לבד. הכי טוב זה תחת השפעת הקבוצה, הסביבה, שנותנת לו יותר בבהירות את התמונה, ואז האדם מבין שקיים מצב עליון יותר עבורו, נוצר בו תוספת של רצון למצב העליון יותר ממה שהוא נמצא בו, וככלל זה פועל על ידי קנאה. הרגשת הקנאה שקיימת בו זאת הרגשה טובה מאוד, צריך לנצל אותה בצורה נכונה, ואז הוא מתקדם. אבל מצבים כאלה קיימים בכל אחד מהמצבים שלנו, הגרועים ביותר, הטובים ביותר, איזה שלא יהיו. תמיד יש אפשרות לקליפות, כלומר לאגואיזם שלנו, באופן כזה לסובב את זה שהוא ייהנה מזה. כבר לא תהיה לו שום אפשרות, הוא כבר לא יוכל לעשות שום דבר, כבר יכניסו, ייקחו אותו, כבר לתלות אותו, להוציא אותו להורג. ממילא האגואיזם ימצא לעצמו הצדקה למצוא במצבים האלה משהו ראוי, נעלה, כדי איכשהו להצדיק את הקיום שלו. זה מדהים מה רק לא נעשה על ידי האגואיזם, מה בכוחו. זה באמת כנגד הבורא בעוצמה ובכוח שלו. חוכמת הקבלה מיועדת לתועלת המשתמש. ההבדל בין השיטה הקבלית של תיקון האדם ובין שיטות החינוך האחרות הוא במטרה שלהן. למי על האדם המתוקן להתאים עצמו למתקני החברה או לכוח, לתקני החברה או לכוח העליון? כלומר, ביחס למה אנחנו מודדים את עצמנו? או להיות אזרח למופת, או להידמות לבורא. ובזה ההבדל בין הקבלה לאתיקה, כהבדל בין הרוחניות לגשמיות. מטרת האתיקה היא יושר החברה, כפי הבנתו של השכל המעשי, שמתבסס על ניסיון החיים, ומטרה זו לא מבטיחה למנסה להשיגה שום תועלת למעלה מסגרת הטבע. כלומר, נכון להיום אנחנו רוצים במוסקבה וגם בעולם להכניס כזה מושג, אתיקה חדשה. מה זה אומר אתיקה חדשה? להגיד לכל החברה, תראו, אתם רוצים לחיות בצורה נורמלית, להתקיים בצורה נורמלית. אנחנו נמצאים כל הזמן באיסורים, כל הזמן יורדות עלינו צרות, איך אנחנו יכולים להיות באושר. אנחנו יכולים להיות מאושרים רק אם אנחנו נשנה את עצמנו. בואו נשנה את עצמנו לטובים יותר, למשפיעים, ואז יהיה לנו טוב. אם אנחנו מציבים כזו מטרה ובאופן כזה מכוונים את עצמנו, אנחנו בזה שוב נכנסים לקומוניזם חדש וסוציאליזם ודברים שאנחנו כבר חווינו, וכמו שאומר בעל הסולם, שמכה עצומה מחכה בעבורנו אם נעשה את זה, כיוון שאנחנו המטרה היא לא יכולה להיות בלהשיג חיים טובים בחברה, אלא המטרה צריכה להיות בלהידבק בבורא. אם אנחנו לא מגלים את המטרה הזאת מלכתחילה, אם לא מכוונים את עצמנו אליה, אז כל המדרגות שלנו ביחס למטרה הזאת הן גם לא מדרגות ביחס אליה, אלא הן כבר מובילות לצד ההפוך, להיזק. אז אנחנו לא יכולים סתם לבוא ככה, להופיע בפני הטלוויזיה והרדיו ולהתחיל להגיד, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כדי להיות טובים. זה שוב אותו הקומוניזם הוותיק, ושום דבר טוב לא יצא מזה. ולהפך, חוץ מזוגנוב שם ועוד יופיעו שם עוד כל מיני עוזרים, לא יצא מהם שום דבר טוב. כיוון שאנחנו מחליפים את מטרת הבריאה, שלמענה קיימת כל הבריאה, במטרה מלאכותית, האגואיזם הבהמי שלנו, בואו ניצור עבורנו חיים טובים. נתאחד יחד באיזה קבוצה טובה כזאת. זה שוב יביא לקרח, זה שוב יביא למשבר עוד יותר גדול, מה שקורה ברוסיה עכשיו. למה? כי היא לקחה חלקיק מתוך המשימה שלא הייתה למעשה אף פעם, אבל הם עשו מזה איזשהו לוגו כזה מהרעיון הזה, ולכן הם הפכו עבור עצמם, הם הזיקו לעצמם באופן כזה. אם הם היו עושים פעולות אחרות, רעיונות אחרים, אז כבר מזמן היו עוברים את כל המצבים האלה, את הפרסטרויקה, והכל היה מגיע למצב טוב, וככה אנחנו שוב מגיעים למצבים גרועים, דיקטטורה וכו. למה? כיוון שהשתמשנו ברעיון האלוקי בצורה לא נכונה, באופכיות אלינו. אז אם עכשיו אנחנו נגיע לחברה ונגיד להם, תקשיבו חברים, כדי לחיות טוב בואו נלמד קבלה, נתקן את עצמנו, יש את האור העליון, מין מכשיר כזה שיתקן את עצמנו, יהיה לנו טוב. אנחנו נעשה בזה את הטעות המרה ביותר, ונעשה את הגרוע ביותר שאפשר למעשה לעשות עבור עצמנו. כלומר, אנחנו מלכתחילה צריכים להביא לחברה את מטרת ה בריאה. ישנו בורא אחד, הייחוד שלנו איתו, זוהי המטרה שלנו. כל הפעולות שלנו צריכות להיות מכוונות לזה. ואז באמת כל המצבים שלנו, מצבי הביניים, גם יהיו נוחים. אבל הם לא יהיו נוחים באופן אגואיסטי, אלא הם יהיו נוחים כמענגים אותנו, כיוון שאנחנו נחיה את המטרה הזאת ונשיג אותה.
ולכן, כל דרך אחרת של התפתחות חוץ מחינוך, חינוך הדרגתי של החברה, של כיוון ספרי לימוד, קודם כל אנחנו צריכים קודם כל ללכת לכיוון המדע, לחוק חוכמת
אנחנו צריכים אולי לעבור לחינוך, להפיץ את הידע הזה בחברה בהדרגתיות. אולי אחרי זה נגיע למצב שנתחיל להפיץ ולכתוב ספרים לבתי ספר. הכל היה קודם כל למדע ואחרי זה לבתי ספר. כלומר, אנשים יתחילו לראות שכן, במצב כזה באמת הכל בנוי סביבנו. תופיע איזושהי מחשבה כללית, אולי תמיכה של הרעיון הזה. הרעיון על ייחודיותו של הבורא. והרעיון הזה לא ייראה כאיזשהו שיגעון, משהו לא ריאלי. תהיה תמיכה כללית של כל החברה, תמיכה דרגתית, שאולי לאט לאט אנשים יתחילו להכיר בזה יותר ויותר, ואז כבר אפשר יהיה באמת לבוא ולהציר. אז בואו חבר'ה נתקדם לעבר הזה, ועכשיו להתחיל להופיע על מסכי הטלוויזיה, לתת איזשהם הוראות לממשלה הזה, אז בזה אנחנו בעצם ניצור איזשהו קומוניזם מלחמתי. אז לא דרך המדע אנחנו צריכים להתקדם, לא דרך איזושהי כתיבה הדרגתית של הפצה נכונה בחברה, זה בלתי אפשרי, וכאן בעצם כל הבעיות שלנו הופיעו. כן. רב, האם זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו, האם הגישה שלנו לא צריך עכשיו להשתנות ולעבוד רק על הדור החדש, כלומר לצעירים שיגיעו, כי הדור הישן הוא, יש להם איזושהי אלרגיה לדור הישן, לכל הקומוניזם הזה ולכל הרעיונות האלה שבאיזושהי צורה גדלו? לא, לא, לא. הרב אומר שבלתי אפשרי לדבר על זה שהרעיונות האלה הם רק לדור החדש ולא לדור הישן. הדור הישן צריך למות כמו בדור יציאת מצרים, שהיה צריך למות הדור הזה, רק אחרי זה הדור החדש שיכול להיכנס לארץ. לא, זה לא ככה. למה? אני אסביר לך למה. כי שם היה לך איזשהו כרוז, אני צריך להיפטר מהאגואיזם כדי לחיות טוב בחברה שלי, בסביבה שלי, להיות שמח, להיות טוב, להרגיש טוב בחיים הבהמיים שלי. וכאן יש לך כרוז אחר לחלוטין. אני חייב להשיג את הייחוד עם הבורא, עם הכוח העליון, עם ההתעלות לדרגה הרוחנית. כלומר, המטרה היא לא אותה מטרה שהייתה לפני, שהיא השגת העושר בחברה, אלא השגת הבורא. וזה שהשגת הבורא ממנה נובע בהכרח תיקון האגואיזם לאלטרואיזם, זה כבר תופעת לוואי, ושונה לחלוטין מאשר מה שהיה בעבר. כי אז זה היה בעבר, זה היה באונס, והשיטה הייתה שונה לחלוטין. ועכשיו השיטה היא מהכרת הנחיצות. האדם לא יכול לתקן בעצמו שום דבר אם הוא לא מרגיש לפני זה את הכרת הרע, את הכרת ההכרחיות שבתיקון. ורק לאחר מכן מבקש מהבורא ומקבל את הכוח העליון שמתקן אותו, ואז הוא בעצם מתעלה לדרגת מי שמתקן אותה ומתחיל לפעול מתוך הדרגה הזאת. הכל שונה לחלוטין, גם המטרה, גם הנסיבות, גם האמצעים, התופעות. הדבר היחיד שדומה זה פשוט השם של זה, שכביכול מתקנים גם את האגואיזם לאלטרואיזם. אם באמת נפרש את זה בצורה נכונה, ולכן אני אומר, צריכים כאן איזושהי אדפטציה, איזושהי הסתגלות של כל החברה לרעיונות האלה. צריך לכתוב לאט לאט בהדרגתיות את כל הדברים האלה, להחדיר את זה לאט לאט, בשום פנים ואופן לא בדרכי אונס, כי הכרת הרע חייבת להיות אמיתית לכל אחד מתוך עצמו. זאת בעיה חינוך, זה בעיה חינוכית, וגם הפוליטיקאים והחבר'ה מהקגב'ה לא יבינו אף פעם, ואני בכלל לא מדמיין לעצמי, גם ברוסיה, אדם שנולד וגדל ברוסיה, כאן, ויכול בכלל לדמיין לעצמו איך להתפתח בצורה נכונה. איך להגיד את זה אפילו? המציאות שלכם היא כזאת ש... אני פשוט לא יודע, יש לכם איזשהו יחסים לא אנושיים, יש לכם בתוך המסגרות שלכם. אני מסתכל, נראה מה הולך בטלוויזיה אצלכם, וברחובות, איזה יחסים יש בין האנשים. כלומר, הם מחנכים את האדם בצורה קשוחה, נוקשה כל כך, להתקלל או איכשהו אולי להקשיב משהו נכון, זה פשוט צריך לקרות נס כדי שבן אדם יוכל להקשיב. כן.
כן, ערן. אני שומע.
כן, ערן.
במערכת חינוך כזאת, או במדינה כזאת, המנהיגים בהכרח יהיו אגואיסטים, שהם, נגיד במקרה הטוב, שלא לשמה. איך מונים במצב כזה, מצב כמו בחסידות בתקופה המאוחרת, או כמו בקבוצות במוסקבה עכשיו?
טוב, הוא לומד פוליטיקה, כלכלה, יחסים, איך יחסים אל נעומים, בגלל זה הוא שואל כזאת שאלה ספציפית, איך אפשר לעשות את זה ואיך בכלל אפשר להגיע לתחילת התיקון של החברה, לא משנה אפילו איזה חברה, חברה כאן, בארצות הברית, בישראל, לא משנה איפה. אני חושב שבדרך אחת ויחידה אנחנו צריכים קודם כל להפיק את חוכמת הקבלה דרך כל שאר המדעים, לפחות זה מה שעכשיו נראה לי שצריך לעשות. לאחר מכן אנחנו חייבים להפיץ אותה דרך המדעים החברתיים. אנחנו צריכים לרכוש הבנה של האנשים שנמצאים במדע, גם במדעים המדויקים וגם במדעים החברתיים, במדעי החברה, כלומר הבנת הרעיון שלנו, שהרעיון שלנו יהיה הרעיון שלהם, שהם יראו את בעצם איך הקבלה מתהוות בכל אחד מהתחומים שבהם הם עוסקים, כדי שהם למהותו של עניין יהיו תומכים במערכת שלנו, בשיטה שלנו, שיטת הקבלה. ואחרי שזה יקרה, אנחנו נוכל כבר לדבר על יציאה לעבר השפעה על החברה, על הציבור, דרך טלוויזיה, דרך רדיו, דרך עיתונים, ספרות פופולרית, ובהדרגתיות לכתוב, אפשר גם לעסוק בזה קצת לפני, כן? אבל לכתוב בהדרגתיות את כל הרעיונות האלה, אבל מצד אנשים שהם מכובדים בחברה. אנחנו פונים לרופא, אנחנו שומעים מה אומר לנו, מה נשאר לנו לעשות? אין לנו מה לעשות. הדוקטור אומר, אתה יודע, הדוקטור אמר תחתוך, אז תחתוך. זהו, זה הכל. אז בשביל זה, לשם זה אנחנו צריכים כאלה אנשים שהם מוערכים בחברה ומכובדים בחברה, שיגידו, חבר'ה, אנשים, אנחנו הולכים לעבר קטסטרופה. אנחנו הולכים לעבר אסון גלובלי, קרייסיס עצום, לאיזושהי מלחמה עולמית, אקולוגיה, שאנחנו לא יודע, נשטרפים מהשמש, לא משנה מה. כשאומרים לנו את כל זה, כל האנשים המכובדים באותו הרגע, כלומר אנשים, לא פוליטיקאים, לא אכפת לי מהפוליטיקאים, מה שחשוב להם זה עכשיו השלטון הרגעי, חוץ מהם, אם ידברו על זה כאלה אנשים חשובים כביכול, מכל הפלגים של המדע, אז תהיה הולדה חשובה, הולדה חדשה, כמו שבעצם התחילה מקבוצה קטנה. ואז גם הפוליטיקאים ירצו או לא ירצו, יתחילו כמו תמיד עם התחת שלהם לשחק לטובת האחרים. מה הפוליטיקאי צריך? הפוליטיקאי צריך למכור את עצמו כדי לקנות את החברה. ואז ישר הוא יראה שבצורה כזאת הוא יכול לקנות את החברה, וגם הוא ייכנס לתוך המשחק הזה. זה כבר לא משנה. מה אני רוצה להגיד? שישתנו סדרי החשיבות בחברה בהדרגתיות. כלומר, הרעיון הזה הוא ייכתב בספרי לימוד, בספרי לימוד של בית ספר גם, לא רק של אוניברסיטאות. כי תזכרו רק דבר אחד, אם האדם מתחיל ללמוד איזשהו מדע, לא מתוך גיל צעיר, אפילו מגיל 3, כמו שאומרת התורה, אבל לפחות מגיל 5-6, אם הוא לא מתחיל ללמוד את זה, אז החוכמה הזאת היא נשארת נבדלת ממנו לחלוטין. את זה רואים במיוחד בשפות זרות שלומדים. בכל דבר, אנחנו חייבים להגיע למצב כזה שנכניס את זה למערכת החינוך מהגילאים הכי קטנים שיש. לא משנה איך יסבירו להם את זה, לא משנה איך הילדים האלה יקבלו את זה, זה חייב כבר להתחיל לחלחל כך שבאיפשהו איזשהו אור מקיף, מיקרו אור מקיף יימשך עליהם. כן? ואז זאת היא באמת מערכת אמיתית, מערכת חינוך אמיתית. ואז בהדרגתיות אנחנו נוכל להגיע על מה שאנחנו מדברים עכשיו בפלגים הרחבים של החברה. אבל זה תהליך באמת ארוך. אתם יודעים, אתם מכירים אותי, אני תמיד בלחץ ותמיד בחוסר סבלנות, אבל בנושא הזה אני סבלני מאוד, כי אני פשוט רואה, אני עברתי את זה על עצמי. אני יודע שלפי החברה, עד שזה יעבור על כל החברה, זה דורש אולי עשרות שנים. זה לא יהיה עשרות שנים, זה יהיה הרבה יותר מהר, אבל זה דורש הדרגתיות. ולא ככה, אופ, עכשיו אנחנו קופצים, עכשיו רוצים הטלוויזיה, וכבשנו את העיתונים, כבשנו את הטלוויזיות, ומה הלאה? נו וזהו. ואחרי זה, לא יכול להיפטר מזה, מכל הבעיות האלה. כן.
להשפיע על המנהיגים. המנהיגים, אנחנו נצטרך דוקטור אחד שיגיד לכל העולם זה רע, או שאנחנו נצטרך דוקטור בכל שכונה או בכל...
טוב, עכשיו אתם רואים, נגמר להם הסרט, אז נחכה קצת עד שהם יחליפו את הסרט. אז איך צריכה להיות באמת דעת הציבור, דעת החברה, הציבור צריכה להגיע לכזה דבר, לכזה מצב? כלומר, דעת החברה צריכה להגיע לכזה מצב שדעת הכלל, שכל המדענים הנודעים ביותר בעולם צריכים להכיר ולקבל ולדבר על כך שהרעיון הזה והמטרה הזאת היא המטרה היחידה, ואין התקדמות ואין אפשרות של קיום של כל האנושות כולה אלא רק במסגרת כל הרעיונות האלה שהמקובלים נותנים, כדי שבנושא הזה יהיו מאמרים ענקים, דוקטורטים ענקים, רפרטים, פרס נובל בקבלה, שתוענק, שאפילו לא פרס אחד יוענק, אלא יותר, שיכנס לכזאת מסגרת של האנושות, שמקבלת, שהאנושות מאמינה לה, ורק לאחרי זה, זה יכול גם להתפתח בדרכים אחרות. בינתיים אני לא רואה דרכים אחרות. ולכן צריכים ללכת לכיוון המדע, אולי למדעי החברה, לאותו המקום שממנו בהדרגתיות לאט לאט עם הזמן נוכל להתחיל להשפיע בצורה חיובית על על האנושות. זהו, זה הכל. כן. אתה מפחד על מה הדתות יגידו על זה, או שהם יכירו שהם... לא, אנחנו לא מתייחסים בכלל לדתות, אין לו שום קשר לשום תיאוריות אחרות. לנו יש את התיאוריה שלנו, להם יש את התיאוריה שלהם, והחיים צריכים להראות מה נכון ומה לא. אין כאן שום אנטגוניזם, תבין. זה כמו שבנו, קיימת כמות עצומה של תכונות שונות, ואנחנו לא בוחרים באיזה תכונה עכשיו להשתמש, מה נגיד בתגובה לזה או בתגובה לזה לעצמנו, איך אני עכשיו אגיב לעצמי או כך או אחרת, אני לא בוחר את זה. פשוט מגיע זמן מסוים, נסיבות מסוימות, ואז אני מתחיל בהתאם לכך לתקן את זה בעצמי או את זה בעצמי לשנות. אני מתחיל להרגיש לראות את זה או את האחר. ואותו דבר יקרה שיגיע הזמן לכל מיני פילוסופיות שיבינו איפה הן נמצאות, מאיפה הן הופיעו, לשם מה הן הופיעו, ודתות, בין השאר, מאיפה הן הופיעו ולאן הן הולכות ולשם מה הן בכלל קיימות והתקיימו. שום דבר לא נוצר סתם. לכל מטרה יש את מקומה תחת השמש ואת הייעוד שלה. בעל הסולם כותב אפילו שבגמר התיקון, בשלב האחרון ביותר של התיקון, גם כל הדתות יכולות להישאר וגם להן יש מקום לקיום. לא נראה כביכול שזה בלתי אפשרי. איך יכול להיות דבר כזה? דת. הרי דת זה, מה זה, זה איזשהם אוסף של כל מיני פעולות, או שזה איזושהי אמונה? כי אם אני כבר משיג את הבורא, אז מה זה קשור? אנחנו לא מדמיינים לעצמנו את המצבים האלה. אבל זה נאמר בכוונה, בכדי להרגיע אותנו ולהגיד, אין שום ניגוד. כל הניגודים האלה יפתרו בדרכי שלום מעצמם. אל תדאג, מסעי צלב, המקובלים בטוח שלא יעשו. כן? הדבר היחיד שהם יעשו זה להראות לך, שווה לך לחשוב. תחשוב למה אתה סובל. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. שווה לך לחשוב אולי. לא באונס, אלא שאדם מתוך עצמו יעשה את זה, מבחירה חופשית. וזהו. טוב, אז תנו לי לגמור את המאמר הזה. אז מטרת האתיקה היא עושר החברה, כפי הבנתו של השכל המעשי, שמתבסס על ניסיון החיים. ומטרה זאת לא מבטיחה למנסה להשיגה שום תועלת למעלה ממסגרת הטבע. ואם המטרה אינה חורגת מגבולות הביקורת, מי יוכל פעם אחת ולתמיד להוכיח ליחיד את צדקת מידת הטוב בעדו, כדי להכריח אותו לוותר על חלק קטן לטובת החברה, מה שלפי הבנתו מגיע לו. כלומר, בחברה אנחנו יכולים להתקדם רק אם יש לנו תועלת אגואיסטית. באותה מילה אנחנו יכולים לבטל את עצמנו ביחס לחברה. ולעומת זאת, מטרת ההתפתחות בשיטה הקבלית מבטיחה לאדם עצמו המשתוקק אליה את האושר. האושר לאדם עצמו. הרי אדם שמגיע לאהבת זולתו, אז הוא נמצא בדבקות עם הכוח העליון, על פי חוק השוואת הצורה, ויוצא מהעולם הצר שלו, ומלא בייסורים, לעולם רחב ונצחי של ההשפעה, לכוח העליון שהולידו ולבריות. כלומר, מתי האדם בכלל יכול להתחיל להתייחס בצורה טובה ונכונה לאחרים? ברגע שהוא רודף אחרי התענוג העליון ביותר, הדבקות בבורא, תענוג מהבורא. אני מוכן להתחיל לאהוב אותך אם זה יביא אותי לדבקות בבורא. כלומר, השגת נצחיות ושלמות. ורק אז מופיעים אצלנו כל מיני כוחות אגואיסטיים בכלל לחשוב לכיוון הזה. ולכן צריך להשתמש בהם מלכתחילה. אנחנו צריכים להשתמש את המושגים האלה, את ההבנה על ההכרחיות שבגילוי הבורא, על הדבקות בבורא, בהסברים שלנו. אני לא יכול לצאת לציבור ולהגיד, חבר'ה, רוצים להיות בריאים, מאושרים? אז יאללה, נבטל את האגואיזם ונתייחס טוב לאחרים. זה אותו הקומוניזם הנבזי הזה שהיה לנו. אני צריך להגיד, חבר'ה, המטרה העיקרית זה בדבקות בבורא. הוא, ההשגה שלו, זה השכר שלנו. ואם בדרך כזאת אני אפנה את האדם, אז אני צריך להגדיל בו עד כדי כך את גדלות הבורא, גדלות המטרה, שהוא יסכים להעיף את האגואיזם הזה, לשים אותו בצד, ואז זאת תהיה פעולה נכונה. ואלו שלנו כאן ורוצים להופיע בטלוויזיה, אתם חושבים ההפך, הפוך, הם חושבים איכשהו ככה להרפל את המטרה הזאת, להתייחס בצורה שונה. אנחנו בונים פה אתיקה חדשה, שיהיה טוב, שיהיה נעים. איפה כאן הבורא? קודם כל הוא צריך להיות. אם אין בורא, כל צעד מוביל אותנו אחורה. זאת טעות איומה. בעל הסולם כותב על זה במאמר מתן התורה, באגואיזם. בספר מתן תורה הוא כותב על זה. שזאת הטעות איומה ביצעה רוסיה כשהיא ניצלה את הרעיון הזה כדי לגרום לטובת החברה. זאת אומרת, במקום להשיג את הבורא, במקום להשפיע על הבורא, אז זה עבר לטובת החברה, טובת הכלל, ולכן הרסה את עצמה לחלוטין, נתקה את עצמה מהמקורות העליונים, ונכנסה ל-70 שנה הנוראות שלה, שעד עכשיו לא נגמרות. למרות שהייתה ארץ מפותחת, היא הייתה בפיק של ההתפתחות שלה, גם ההתפתחות כלכלית וגם תרבותית וחברתית. והפיק הזה, הוא ככה גם נקטע. לעומת זאת, מטרת ההתפתחות בשיטת הקבלית מבטיחה לאדם עצמו משתוקק אליה את האושר. הרי שאדם שמגיע לאהבת הזולת, אז הוא נמצא בדבקות עם הכוח העליון על פי חוק השתברות הצורה, ויוצא מעולם הצר שלו, המלא בייסורים, עולם רחב ונצחי של השפעה לכוח העליון, שהולידו, ולכן הדבקות עמו היא בעצם התענוג העילאי. שיטת האתיקה מכריחה את האדם למצוא חן בעיני חברתי, בעיני הבריות, בדומה לסחירות, שאת הכסף בעבורה מחזרים לבסוף. כלומר, אתה, לי, אני, לך, אנחנו ככה מתנהגים טוב אחד כלפי השני. הרגל של האדם לעבודה כזאת לא ייתן לו לעלות אפילו במדרגות המוסר, משום שהוא מתרגל למאמצים המשתלמים היטב מהסביבה המשלמת לו בזאת בעד מעשיו הטובים. כלומר, במה בעצם האתיקה? טוב, רב, בוא נתייחס טוב אחד לשני, לכולן יהיה טוב. אני אתייחס אליך טוב, אתה תתייחס טוב אליי. לא, תתייחס, אני אכריח אותך להתייחס אליי טוב, וכך הלאה. כלומר, מנותקים לחלוטין מהמקור העליון. מה שאם כן המתעסק בקבלה נעת להשפיע על הכוח העליון, בדומה לפעולותיו של הכוח הזה, ולא נעת לקבל שכר, הוא עולה באמת בדרגות המוסר, ולא מקבל שום תשלום על דרכו. ובזה בעצם האתיקה האמיתית, או המוסר האמיתי, שאני בשביל עצמי לא רודף שום דבר. דמיינו לעצמכם איזו דרך קשה האנושות צריכה לעבור עד שהיא תכיר את זה בכלל ותסכים לזה. האם אפשר עכשיו להתחיל ולצרוח מכל המסכים? זה אפשר על פני מסכי הטלוויזיה? אחרת כל השאר זה לא קבלה. אחרת האנשים שרוצים לעסוק במשהו אחר, הם צריכים פשוט ללכת הצידה, לארגן לעצמם כל מיני לימודים משלם, אולי דת חדשה. יש עוד הזדמנויות כאלה, תארגנו עוד 2-3 דתות. זאת לא בעיה. אבל הקבלה היא מדברת על זה. זה המחשבה של המקובלים, לא שלי. זה מתורגם על ידי, מעובד על ידי לשפה יותר פופולרית. אני יכול לתת לכם את המקור הזה. לתת לכם, זה בעצם המקורות של בעל הסולם. וכשאדם כבית רכישת הטבע השני משפעה לזולתו בלי שום קבלה עצמית, מאחר ואם האדם נגעל מלעבוד על עצמו והנפש שלו היא פנויה מהנאות בימיות ולא משתוקק להשיג עושר, כבוד ושליטה, אז הוא נמצא לחלוטין בצורה חופשית בעולם הכוח העליון, כי אם הוא לא משתוקק לעושר ולשלטון ומובטח לו שלא יום לא יהיה רב פחד מצער שיבוא עליו ולא יגרם לו שום נזק, שהרי כל הנזקים מורגשים על ידי האדם באים אליו רק מצד האגואיזם. אבל זה לא מהווה את המטרה עצמה שאחרי זה הוא יקבל איזשהו טוב אחרי זה, כי המטרה שלו היא דבקות עם הבורא, עם הכוח העליון. זה השכר האמיתי, משהו שבינתיים לא מובן לנו לחלוטין. אז מה יש בזה? כי אנחנו תמיד כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים טרנספורמציה למטרה הזאת, אומרים, או, יהיה טוב. לכן ברור שחוכמת הקבלה עומדת כולה רק לצורך האדם המשתמש בה כדי להשיג את המטרה הזאת, ולא מועילה כלום לבריאות שאינה משתמשות בה. כלומר שלא משיגים את הכוח העליון, את המטרה העליונה, וגם השכל, וגם שכל המעשים והפעולות של האדם משמשים לתיקונו, הם רק אמצעים להגיע למטרה שהיא השתוות עצורה. כלומר, המטרה היא עד כדי כך מנותקת מאלו שהם הבנות אגואיסטיות ורצונות אגואיסטיים שלנו, שלנו בכלל קשה מהחלף איכשהו לדמיין אותה. אנחנו צריכים עד כדי כך להעלות את המטרה האבסטרקטית הזאת, האבסטרקטית לחלוטין בשבילנו, שאינה מורגשת לחלוטין בתכונות שלנו, להעלות אותה עד כדי כך שנרצה לצאת מהתכונות העכשוויות שלנו כדי להידבק עם המטרה הזאת. דמיינו לעצמכם עד כמה המטרה צריכה להיות ענקית, ובו זמנית גם איזה מצב עצום של טרגדיה לנו לחוות בתכונות שלנו כדי לרצות להתנתק מהם, או להתנתק בייסורים מהם, שזה נורא. אתם לא מדמיינים לעצמכם איזה ייסורים נוראים זה, או כדי להעלות את המטרה הזאת כשמה שמאיר עליה זה האור העליון, והאור הזה הוא זה שמושך אותנו, מושט אותנו קדימה, למעלה. זה לא צריך להיות כוח אנושי, זה צריך להיות דווקא האור העליון שיפתור את הבעיה הזאת. זה לא ככה, אנחנו לא יכולים עכשיו בצורה רציונלית להתייחס לבעיה הזאת. היא לא פתירה בדרך רציונלית. פתאום אני נמצא באגואיזם שלי, בפני עולם ומלוא, אני רוצה לבלוע את כולו, אני רוצה לנצל את כולו, ופתאום אני צריך לדמיין לעצמי איזושהי מטרה, דבקות עם הבורא, זה הכל טוב בשבילו, להשפיע לו ולכולם יהיה טוב, אני ולי לא, אני לא צריך, אני לא קיים. אז איך האדם יכול להתנתק מזה? או ביסורים עצומים, או באמת בלהימשך למטרה הזאת, השתוקקות למטרה הזאת, ההימשכות יכולה להיות מאוד מאוד קלה ופשוטה. זה לנו נראה שזה בלתי אפשרי. תחת השפעת האור שנובע מהמטרה הזאת, והאור הזה הוא זה שמושך וגם באותו הזמן מתקן. למרות שאנחנו נמשכים אליו בצורה אגואיסטית, הוא מתקן אותנו בדרך אלטרואיסטית. לדרך אלטרואיסטית. וזה קורה גם בכלל בלי שאנחנו מכירים במה שקורה איתנו. ולכן החשוב ביותר זה תסגור את העיניים ותמשוך על עצמך את ההערה מהאור העליון הזה, מהעצות שהמקובלים מציעים לך. אין יותר שום דבר. אתה לא יודע מאיפה האור הזה נובע. אתה לא יכול להסכים עם זה בשום פנים ואופן. להבין. אי אפשר להבין את זה בשכל. אי אפשר להכיר את זה. תלך לפי העצות של המקובלים שהם נותנים לך, וזה הכל. שום עצות אנושיות במשך כל ההיסטוריה של האנושות לא הביאו שום דבר חוץ מייסורים. כל נביאים ששם אני יודע שרפו אותם בזמן כדי שהם לא יגרמו שם לכל מיני רבולוציות חדשות, כל מיני מהפכות, ולא יתחילו דברים חדשים מהסוג הזה. רק אם הולכים אחרי העצות המדויקות שכתובות בספרים שלנו. שוב אני רוצה להגיד, אתם לא מדמיינים לעצמכם כמה ספרות קבלית קיימת ב-38 הדורות של קיומה של הקבלה. 38 דורות עברו, מאות עברו מהספר הראשון של הקבלה. אני לא לוקח בכלל בדוגמה את מה שכתוב, הספר שכתוב לפני 5,500 שנה של רזיאל המלאך. אני לוקח, אני מתחיל נגיד מאברהם שכתב את הספר הראשון. 38 דורות. תיכנסו לכל חנות של כזאת ספרות, תגיעו אל הביתה, תראו כמה ספרים קיימים. אתם לא מדמיינים לעצמכם בכלל את הספרות הזאת שקיימת, את המקור הזה, את הכוח הזה, את כל העליונות שקיימת. ולכן זה נראה לכם כאילו זה כמה עצות שולחים לכם בשפה הרוסית מבני ברוך. ולכן פה אפשר, אתם יכולים פה במוסקבה, אתם יכולים להמציא מה שאתם רוצים. ממה? שאתם יוצאים מאיזה מצבים, מאיזה השגות, מדי שעכשיו עולה בראש לאיזשהו בן אדם, מה שעכשיו איזושהי אשליה שלו בראש, אז או בדרך ייסורים או בדרך הקבלה. תבחרו אתם בעצמכם. וזה מה שמציע הקבלה. כן, ברוך. אנחנו מדברים כל הזמן על הכרת הרע. אנחנו צריכים לעשות את זה ביחס להכוונה למען עצמי, או ביחס לרצון לקבל, כי בטקסטים תמיד כתוב רצון לקבל. אני לא שומע שום דבר, תחזור שוב פעם על השאלה שלך. בכל רם. אנחנו מדברים על הכרת הרע. שהיא צריכה לקרות ביחס לכוונה למען עצמי, או ביחס לרצון לקבל. כי בפועל, בדרך כלל בטקסטים כתוב רצון לקבל, וכשמבררים, יוצא שבעצם הרע הוא צריך להיות דווקא בכוונה. דווקא בכוונה למען עצמי. אז ביחס למה צריך להיות לנו הכרת הרע? הרב עונה שהכרת הרע זה דבר שקורה בהדרגתיות. מה הכוונה הדרגתיות? כלומר, במעבר מאובייקטים מסוימים וסיבות מסוימות ומטרות מסוימות לאחרות, בהדרגתיות. קודם כל אני רואה את הרע בחברים שלי, אחרי זה ביחס אליי, אחרי זה אולי ביחס שלי אליהם, אחרי זה אולי ביחס האגואיזם שלי, אחרי זה אולי ביחס שלי לבורא אליי, וכך הלאה. זה לא משנה. כל השלבים האלה הם מה שנקרא הכרת הרע. ואת כולם אנחנו צריכים לעבור עד המצב האחרון של הכרת הרע, שבו באמת אנחנו נמצאים כנגד הבורא, כנגד האור של הבורא, ומכירים בהבדל בין האור לבין הכלי, בינינו לבין הבורא. ההכרת הרע הזאת זה למעשה ההרגשה ההופכית של החיסרון במסך, של חוסר המסך. כלומר, אני כבר מדמיין לעצמי, אולי לא מדמיין, לא יודע, אם עכשיו היה לי מסך ואני עם כל הרע שלי הייתי מתחיל לדמות לבורא, אם הייתי הופך את הרע הזה לטוב בעזרת המסך, או כמה זה יכול להיות נהדר. וזה המצב האחרון של הכרת הרע. ואז אני מבקש מסך והוא מופיע אצלי, אני עושה את זיווג ההכאה ומשתווה ומדבק בבורא בהידמות אליו. ולפני זה הכרות הרע זה המון 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 שלבים של עיבוד הדרגתי, של לא יודע איך להגיד את זה אפילו. נו, התהוות של הרע האמיתי. מכל הלבושים החיצוניים שמלובשים בכל מיני מלבושים לא מובנים, אולי סיבות לא מובנות, עד לבירור המוחלט של הסיבה האמיתית. הסיבה המלאה להכרת הרע זה חוסר המסך, החיסרון במסך. כן. האם אפשר איכשהו לעזור לחברה בגילוי הכרת הרע? האם דבר כזה אפשרי? טוב, הרב עונה שהמקובלים שמתקנים את עצמם, הם מתקנים בזמנית גם את ההתקללות שלהם בשאר הנשמות. ולכן כמה שאנחנו נגדל, כמה שנהיה חזקים יותר. ולא משנה אם נפנה לחברה או לא, אנחנו כבר מכניסים, בזה שאנחנו נשמה אחת כללית, אנחנו מכניסים חלקיקי תיקון בשאר הנשמות. ואז כל הנשמות, כל החיים מתחילים להבין בצורה יותר טובה. בתת מודע, הם פתאום מקבלים שכך צריך להיות, שדבר כזה גם יכול להיות. וזה קורה מההתחברות התגברות שלנו בהם. כלומר, אל תסתכלו על הכמות שלנו לעומת הכמות של כל האנושות, כי מדובר כאן על כוח, על הרוח שיש בנו לעומת כל האנושות. כלומר, המדרגה שבה נמצא המשתוקק לבורא לעומת שאר האנושות, זה כמו רואה אחד ומאחוריו יש עדר של מיליון עברים, יכולים לקחת אותו, הוא ייקח אותם ביד והוא יוביל אותם למה שצריך. זה כמו רואה צון אחד על אלפי פרות. כך כל רואה, כל בן אדם שאפילו קצת נמצא בקשר עם הבורא, הוא נמצא שהוא נמצא בקשר של הנפש שלו, של עם שאר האנושות, של הנשמה שלו, עם שאר האנושות. אז הוא משפיע על מיליונים, על מיליארדים, ואין עם זה שום בעיה. מצידו, הוא חזק הרבה יותר מכל אלה, הוא עוצמתי הרבה יותר. זה כמו שבעל הסולם כותב, שצמח אחד הוא מהווה, הוא בעצם נמצא באותה מדרגה שבה נמצאים, שבה נמצא כל הטבע הלא חי, והחי בעצמו, האדם בעצמו נמצא במדרגה שבה כל הצמחים וכל החיות וכל הטבע הדומם ביחס אליהם. ככה גם אדם שנמצא ברוחניות, אפילו משתוקק קצת, שלא נמצא עדיין ברוחניות, אבל רוצה קצת רוחניות, בכזה הבדל לא נמצא, שהוא כולל בעצמו את כל האחרים. כמו איזשהם אלמנטים אוטומטיים לגמרי, ומה שקורה בו בעצם מתפשט עליהם, ולכן בזה אנחנו מכינים את כל האנושות למצבים הנכונים. הנחוצים. ואנחנו נראה את זה, עד כמה הם יהיו מוכנים לזה, והם בכלל לא מבינים, לא יבינו מאיפה זה מגיע להם. אנחנו בזמן האחרון דיברנו שהחברה מוכנה לזה יותר ויותר, ומצד שני אנחנו רואים שההכנה הזאת היא בזה שהאדם מתחיל ליצור אתיקה חדשה. לא, 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 לא. הרב אומר שזה שעכשיו החברה מתחילה להיות מוכנה לזה, את זה אנחנו רואים גם לפי איך שאני מתקשר עם לא מקובלים, עם מדענים, ואיך שגם הם מתחילים בכל מקרה איכשהו להיות מוכנים לזה פנימית, לקלוט, מוכנים לשמוע, מוכנים איכשהו לסגל את זה בעצמם, לספוק, להבין שנמצאים במבוי סתום וכך הלאה. אבל זה שעם זה מופיעות כל מיני תופעות לוואי או הבנות לא נכונות, תיאוריות, מתודיקות, שיטות, האדם רוצה דווקא בשיטה שלו להתקדם קדימה, ולא באותה השיטה שמורכבת על ידי המקובלים בבחינה מאוד, בצורה מאוד מדויקת. זה טבע האדם, זה האגואיזם שלנו, שאנחנו מתחילים לחשוב שאנחנו שווים משהו ושיכולים לשנות משהו. אנחנו למעשה שוב פעם חוטפים את אותם המכות, וככה עוד הרבה הרבה פעמים, עד שלא נגלה שזה כך. אין לה לברוח. כן. הרב, אתה אמרת שאחד שמשתוקק לבורא, אז הוא משפיע על כולם. הוא ממש יוצא זה שהיא כזאת אחריות עצומה. אז למה כל כך קל? למה אנחנו טועים כל כך, בכל כך בקלות ועושים... לא, לא, מידת ה... כן, מידת ה... המידה של... הבן אדם הוא הופך לאחראי על כל העולם, מידת האחריות היא מאוד מאוד באמת מאוד גדולה. האדם שמשתוקק לרוחניות מתחיל להרגיש את זה, מתחיל למדוד את החיים שלו ביחס לאחריות הזאת. ולכן... כמו שנאמר, שבעצם מוסיף דעת, מוסיף יגון, מוסיף, ומה שבעצם, לכן מדובר בעצם על ההתפתחות של האדם בעליית העולמות, עשייה, בריאה, יצירה, אצילות. אז האדם מתחיל לסבול, הוא מתחיל לסבול בסבל הכלל, ומשתוקק למילוי, מילוי הסבל הזה, כלומר להבראה של החברה, של האנושות, כלומר החיבור שלו עם האחרים, התיקון שלהם והמילוי שלהם וההתעלות במדרגות הרוחניות, זה הכל אותו דבר. כל המדרגה הרוחנית הבאה זה בעצם התקללות גדולה עוד יותר בנשמות האחרות. זה התהוות גדולה עוד יותר של הבורא בנשמות האחרות ביחס אליך. הבורא מתגלה בכלים האלה, לכל אחד מאיתנו יש רק נקודה אחת, וכל שאר הכלים שלנו נמצאים בשאר הנשמות. כן. בתחילת השיעור אתה הזכרת שני מולכים, ידע ויציאה ממצרים. זה אפשר, מה זה גלות ויציאה ממצרים? זה אפשר להסביר אולי את זה באמת בצורה פשוטה, ואם אפשר איכשהו להשוות. אז מה זה נקרא חזרה בתשובה ודברים כאלה? טוב, הוא שואל נכון. טוב, כל הכבוד לו. אסתר, הרב אומר שאסתר כפול או אסתר רגיל, זה כמובן כתוב בהקדמה לתעס. מה לעשות מסביר לנו בהקדמה לתעס? יש עוד כמה מאמרים שמדברים על זה. מה זה אסתר? מה יש פה להסתיר? מה נסתר? מה זה נקרא אסתר הבורא? זאת אומרת שיש איזשהו בורא, יש איזושהי דמות, חס ושלום, אפשר לדמיין אותו, שהוא נעלם. אז מה יש פה להסתיר? להסתיר את הייחוד, את הייחודיות, שמאחורי כל מה שסובב אותנו ישנו כוח אחד שסובב ושולט בהכל, שולט בנו. וזה נקרא אסתר הבורא. אז מה עוד יש שם? אני ישר בורח למחשבות שלי. אז המצב השלישי והרביעי. היראה, חזרה מיראה וחזרה מאהבה. חזרה מיראה זה כשאדם, תשובה מיראה זה כשאדם חי בפחד של האם אני עשיתי כבר הכל למען הבורא, זה נקרא באמת פחד אמיתי. ותשובה מאהבה זה כשהוא כבר לא שואל את השאלה הזו בכלל. אז מה זה נקרא להיכנס לארץ ישראל? לא, 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 זה לא ארץ ישראל, זה הרבה יותר מעל, זה הרבה יותר גבוה, זה לא נכון. אתה מציב אותי במקום הלא נכון בסולם. זה אתה לתפוס אותי במקום הלא נכון של הסולם, לא, לא שם. כן. אתה הרגע דיברת שהשפעת הרואים על העברים היא גדולה. מצד אחד זה מובן, מצד שני הנקודה שבלב. מי שמפעיל את הזרק הבורא, אבל אין נקודה שבלב להבין את הרעיונות של הבורא יותר קשה. אז איך המקובלים? המקובלים יכולים איכשהו להדליק את הנקודה שבלב? לא, לא, הרב אומר שעד שבאדם אין נקודה שבלב, אין על מה לדבר איתו. אחרי שהיא מופיעה, אתה יכול באיזשהם שיטות כלליות של שיעורים, הרצאות, שיחות אולי בפלגים מסוימים אולי ליצור בו, להדליק בו את הרצון לפתח את הנקודה הזאת, אבל הרצון שלו מתקדם בכיוון הנכון. הוא גם צריך לנבוע מהאדם. כמובן שגם פה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. כל האנשים בסופו של דבר יצטרכו להגיע למצב כזה, והם מגיעים אליו. ומה הבעיה? הבעיה היא בכך שאתה לא יכול להשפיע מבחוץ על הרצון של האדם. אתה על עצמך לא יכול לפעול כדי לשנות את הרצון שלך. הרצון מופיע, משתנה, רק תחת השפעת האור. האור העליון, בארבע הבחינות, יוצר את הרצון, ואז בהדרגתיות. כשהוא משפיע על הרצונות האלה, אז הוא משנה את הרצון. האור קודם והרצון הוא משני, ולכן אנחנו לא בעלי הבית על הרצון שלנו. אנחנו לא בעלי הבית עליו, ולכן אנחנו, הדבר היחיד שבאמת, מה אנחנו עושים בעולם, אנחנו מעדיפים רצון אחד על פני רצון אחר. מה זה נקרא מעדיפים? האור מאיר לנו רצון אחד ורצון אחר. בזה הוא מראה לנו יותר תענוג ובזה פחות תענוג, אז אני מעדיף את זה שיש יותר תענוג. מה זה אני מעדיף? אני לא מחליט פה שום דבר, אני רק קובע. כאן יש יותר, כאן יש פחות אור, כמו איזשהו מכשיר כזה שקובע, וזהו, זה הכל. אין פה שום חופש בחירה. ומה כלול חופש הבחירה? מה זה חופש הבחירה? חופש הבחירה היא כלולה רק בהמשכת האור. אני רוצה שהאור הזה יאיר לי את הרצון הבא, אבל בדרך לבורא. אני רוצה שהאור יגיע ויאיר בתוכי את הרצון הבא בהתקדמות לבורא. אבל איזה רצון זה יהיה, זה לא משנה, העיקר שהוא יהיה קרוב יותר לבורא. וזה מה שאני מבקש מהאור. ולא מחפש בעצמי ובוחש איפשהו בפנים, איפה אני אוציא אותו מעצמי. אני לא אמצא אותו. וגם להשפיע עליו אני לא יכול בעצמי. אבל מהצד אחרים, בכלל גם עליהם אני לא יכולים להשפיע, אני רק יכולים לדרוך על זה אצלי. יכולים למחוץ את זה אצלי. ולכן, מה עושה הקבוצה? ומה עוזרת לי הקבוצה? הקבוצה יכולה לתת לי רק את חשיבות המשכת האור העליון שיגלה בי רצונות חדשים. רק דרך האור, רק דרך הבורא. ולכן ההפצה שלנו חייבת להיות קודם כל על זה שחבר'ה, קיים בורא, אזרחים, קיים בורא שמפשו למעלה, צריך להשיג אותו, להתקשר אליו, לקבל ממנו אנרגיות להתקדמות. זאת ההזדמנות היחידה, האמצעי היחיד. ומזה צריך להתחיל את ההפצה. בלי ההצבעה על הבורא, כל השאר הוא נבזי ואפסי, כי אתה דוחף את האדם, אתה נותן לאדם מקורות אחרים של תיקון, של אנרגיות, של מילוי, אבל הם לא קיימים. אתה מכניס את האדם שוב פעם לדרך ייסורים. כלומר, אם אין לו את הרגשת הבורא, אז אין מי לדבר. עזוב אותו בשקט. ואם יש בו את הרגשה הזאת, מה זה נקרא רגשת הבורא? נקודה שבלב. ואם יש איזה שם רסיסים של נקודה שבלב, הוא יבין אותך, הוא ישמע, הוא יתחיל לפעול בצורה נכונה. ואם בהתחלה יש קצת ואחרי זה נעלם, אז זאת לא נקודה שבלב. זאת השתוקקות לאלו שהם ניסים לאיזה שהם, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו. ואתם רואים כמה אנשים כאלה, כמה יש לכם וכמה אין לכם. הם הגיעו לאיזשהו מקום כמו איפה שברג נמצא. זה זכותם, אני לא אומר, אני לא שופט אותם. הם פשוט יצטרכו להבשיל עוד קצת. בשבילם, עדיין החשיבות של השגת הבורא היא לא גבוהה. הם יכולים עדיין ללכת לישון בשקט בבית. טוב, אין מה לעשות. אנחנו נקבל אותם בשמחה, את אלה שיבשילו. ואלה שלא, שידעו שגם פה אין להם על חפש. אבל שלא ישנו אותנו תחת השיטה שלהם. כי השיטה שלהם היא כדי למלא את הכלי שלהם בעולם הזה. וזהו, זה הכל. ולכן, התקנון, מה שהמקובלים עושים לנו בעצם כמשהו ש... התקנון הוא רק כדי שנתפתח ביחס לבורא, נדרוש מהבורא את התיקון שלנו. ולכן מכאן בעצם כל חוסר הסכמה לגבי כל השאלות שרק קיימות, עם כל אותם אנשים שעדיין לא נמצאים בזה. ואתם אל תפחדו. תתקדמו קדימה בעצמכם. אין ממה לפחד. להפך, יש לכם ספרים, יש לכם שיטה, הכל כתוב, ולהם אין כלום, לכל השאר. ספרים מטומטמים שהודפסו שם איפשהו בכל מיני, שם אני יודע, כל מיני קלפים או כל מיני חוטים אדומים או מים קדושים, כל מיני כאלה דברים. מה בכלל, הפוך. לכם יש שיטה שכל יום יותר ויותר אנשים פונים לשיטה הזאת. וכל המחשפים האלה, אני יודע, מבטיחי הניסים, יכולים לקנות רק כל מיני מדונות ולא יותר מזה. אז מה אתם צריכים את זה? אין ממה לפחד, כן. הפוך, אל תפדילו את עצמכם מהם. הפוך, צריך לברוח מהם כמה שיותר. צריך לשים אותם בצד, להבדיל. ואתם תראו שבמידת ההתקדמות שלכם לעבר המטרה, יהיה לכם הבדל יותר גדול מהם. אני לא מזלזל היום או משהו. יש פשוט חתך בדרך טבעית. כך גם היה בהיסטוריה. בקבוצות רבות, כשהחסידים נבדלו, אותם אלו שהאמינו בכל מיני ניסים, בכל מיני, הלכו בדרך של כל מיני מעשים חיצוניים, או כל מיני, לקבל על עצמם כל מיני מנהגים וכך הלאה. והיו כאלה שהשתוקקו עם הלב שלהם קדימה לבורא, ולא ננעלו על שום אנשים, וזה החשוב ביותר. כשאדם ננעל על הבורא, זה החשוב ביותר. לידו לא יכול להיות אף אחד. יכול להיות שאין לידו אף אחד. הוא לא צריך אפילו מורה, הוא פשוט נעול על הבורא. ואז הוא מרגיש שיש לו בידיים שיטה, שהוא יודע איך לפעול, שהוא יכול לפתוח ספר ולהתקדם לפיו, או שהוא סתם נהנה מאיזה שהם מילים של אדם ששם כל הזמן לוחש לו משהו. ומנסה להחדיר לו. הוא רוכש את השיטה הזאת של ההתעלות לעולם הרוחני. זאת אומרת, הוא מתקדם קדימה, לעליון. ואם השיטה הזאת לא כתובה בספרים, אז זה סתם איזה שם. אז אנחנו צריכים לעזור לחברים שלנו שהם ימצאו את הכיוון הנכון, אם יש להם באמת כאלה הפרעות. כן. לא, אני לא רוצה עכשיו לברר מי צודק, מי לא והשם ולמה בכלל. אני אומר על זה שיש לכם את המאמרים בספרים, ואתם תנצלו אותם ותתקדמו, זהו. ולא צריך לחפש אשמים או צודקים. אני אגיד לך, בכל מצב, בכל רצון, האדם צודק. הוא ככה, הוא רואה את זה. ולכן הוא צודק. וזהו. לכן אני לא רוצה, אף פעם לא היו לי עם סלוצקר שום ניגודים, חוץ מאשר עכשיו, הסירוב המוחלט מללכת בעקבות מה שכתוב בספרים. הייתי מוכן יחד איתו באיזשהו אופן להתקדם, להשתמש באיזשהו עוזר בהתפתחות ובהפצה, לעזור לו, להבין. אבל ברגע שנוצר הניגוד הזה, החוסר הקבלה של כל מה שכתוב בספרים, כאן פשוט ממה יש לי לסרב? דבר אחר פשוט לא יכול להיות. לצערי, אבל זה לא חשוב. אני חושב שכל זה יעבור. אנחנו מלא צריכים לאהוב את כל החברים שלנו, מה גם את אלה שעברו איתנו דרך, ולקוות שאנחנו יחד נמשיך לעבור את הדרך הזו. אני מקווה שכל זה יחזור לקדמותו והכל יהיה בסדר, אבל יחזור על הבסיס הברור של מה שכתובים לנו המקובלים. דבר אחר לא יכול להיות, ולו במדרגה אחת למטה מזה. שום הסכמה כאן של איזה שהם ויתורים לא יכולים להיות כאן, כיוון שאת הדבר הזה הם כתבו לנו מלמעלה, וזהו, את המבנה הזה. אתה לא מקבל את זה, אתה כבר לא שייך אלינו. כך, תעשה מה שאתה רוצה. אל כבר אל תחשיב את עצמך כמקובל. לכן, מה שאנחנו עשינו עכשיו, הייתי יכול להגיד אחר, נו חברים, בואו, אנחנו נלמד בערבים, מי שירצה שיבוא, מי שלא ירצה שלא יבוא, נו לפעמים, נו איך. אתם לא הייתם הולכים לבורא. אולי היה לכם יותר נעים ויותר קרוב לאחרים מהקבוצה שלא יכולים להקל את זה ולעמוד בזה, אבל דווקא בזה שאתם עומדים בזה, שאתם מיישמים את הכלל הזה בצורה של ברזל, ביציאה הנכונה אל העולם העליון, בזה אתם עושים את היגיעה העצומה הזאת עבורכם ועבור האחרים, על אתם הולכים בדרך הנכונה. כאן פשוט שום ויתורים לא לעצמנו ולא לאחרים לא יכולים להיות. אדם שלא מגיע ללימוד, לא משתתף, לא שווה עם האחרים, לא נמצא בהשתוקקות אל הקשר המשותף לאהבה בין החברים, למה שמורים לנו, אין לו זכות להיות כאן. יש כאן הרבה מאוד מחויבויות שאתם עכשיו צריכים אלה לקבל על עצמכם. אם זה לא קיים, אז שום דבר לא יצא. זהו, ואין פה שום דבר, אף אחד מאלה שאתמול שם בעד, נגד, אמרו, לא אמרו, לכל אחד יכול להיות שום כל מיני, זה לא חשוב. אני אומר על זה שלסלוצקר יש נתונים מצוימים, ויכול להיות מחר הכל אחרת. לא יהיה, ניפרד. כן יקבל את הדרך שלנו, נהיה יחד, מה אפשר לעשות? אין כאן עם רבים אני נפרדתי בחיי במהלך ה-30 שנים האלה, ועם רבים התאחדתי שוב. אני לא רואה בזה שום דבר. אני יכול להיפרד עם התלמיד הקרוב ביותר שלי בבני ברוך נכון להיום, והם יודעים את זה. ברגע שבו הוא לא נמצא יחד איתי באותו הדרך, באותו הפורמט, קצת נוטה ולא יכול לחזור, זהו, הוא כבר הולך בעקומה כזאת הצידה, ואין מה לעשות. וזה קל עבורי לעשות, כיוון שאני רואה עד כמה הדרך שלו, ואנשים אחרים הם לא רואים, מה, אתה כל כך הרבה השקעת בו, חיית איתו, כן, אבל נוצר פער, והאי התאמה הזאת
אין, אין השתוות, וזה מיד מפריד גם במחשבה, גם בלב, והאדם פשוט הולך. אנחנו מקווים שכזה דבר בכל זאת עם החברים שלנו לא יתרחש, ואותו השיעור שאנחנו כולנו עצינו מתוך זה הוא הכרחי עבור כולנו, ולכן אנחנו יכולים להודות לבורא ולעצמנו על זה ש הוא הביא לנו את כל זה. רק ככה אני מתייחס לזה. לכן אין אנשים שבעיניי לא תהיה להם את האפשרות לחזרה. אפילו בבני ברוך יש לנו אנשים שאנחנו סילקנו אותם מסיבות שונות, ואני לא חושב שזה צריך להימשך לנצח. למרות שנכון להיום החברה שלנו, הקבוצה שלנו עדיין עוד לא מוכנה לזה, ואולי הם עדיין לא הגיעו להכרה עד הסוף ועוד לא מוכנים, אבל אם יגיע כזה מצב שיסכימו בני ברוך לקבל אותם חזרה, אני בשום אופן לא אתנגד לזה. אני בעד שכולם יחזרו וכולם יהיו כאחד. מהקבלה אי אפשר לנטוש אותה, כיוון שכאן אתה מתקשר עם השורש של הנשמה שלך, ויוצא של להתעלש מהשורש הזה זה כמו לתלוש את הקשר שלך למקור החיים. איפשהו אתה חייב להיות יחד עם זה, אבל הקשר הזה הוא קיים, וצריך בכל זאת להבין שבאיזשהו שלב אנחנו מקווה שניפגש ונלך יחד, כיוון שהאיחוד זה הכוח המשותף שלנו והתקווה היחידה שלנו לתיקון. אז אני חושב שכל זה יעבור, ולא צריכים להיות כאן שום חשבונות ישנים, אלא רק ההשתוקקות קדימה. אם היום אתה איתי, אתה איתי. אם מחר לא תהיה איתי, אז לא איתי. וזהו. כלומר, כל רגע מגדיר את המצב הזה, ויותר מזה שום דבר. לכן אין לי שום שמה דברים נגד מישהו שאני מחזיק שם. אני יודע על עצמי איך אני יכול להשתנות בין רגע, מרגע לרגע, ואותו דבר אחרים. לכן הקבוצה צריכה רק לדעת דבר אחד, זה התקנון. מתאים אליו כמו בעולם הרוחני, אתה מתאים אליו ברמה מסוימת, אתה איתו. מתאים לעוד אחד, אתה מיד בזה, וכן הלאה, כמו אצלנו. נו, אני חושב שבזה אנחנו נסיים את השיעור שלנו להיום. יש שאלות, בני ברוך? אין, כן, זהו, כבר התעייפו. שיר מסורתי. נו, אולי אנחנו נשיר.
הנה מה טוב.
הנה מה טוב.
הנה מה טוב ומנה.